פרק שאני חושב שכמעט כולם מכירים, ואני רוצה היום, כמובן לא על דעתי, לעשות קצת מהפך ביסוד הזה. זאת אומרת, להוסיף לו איזה תוספת שאני חושש מאוד שהרבה בני אדם לא יודעים אותה. ואנחנו נראה באיזשהו שלב של השיעור שכל המלחמות של עמלק, באמת היסוד הזה מופיע. אני אתחיל מגמרא, גמרא מאוד מפורסמת. זאת אומרת, היסוד שכולם יודעים אותו זה שהמלחמה של עם ישראל בעמלק היא תמיד נעשית בידי אחד מבניה של רחל. זה דבר שיש עליו גמרות מפורשות. רש"י מביא את זה כמה פעמים בפירוש לתורה, אין עשיו נופל אלא בידי בני בניה של רחל. זה פסוק מפורסם מאוד ידוע בנבואה של עובדיה. וזהו, היסוד הזה הוא לא זאת אומרת, הוא לא כל כך נכון. מה פירוש? הוא נכון, אבל צריך להבין אותו, צריך להבין אותו נכון. כי אני אגיד עכשיו במשפט אחד את הנושא של השיעור. המלחמה בעמלק היא תמיד מלחמה כפולה. מה שהגמרא אומרת על מלחמה בעמלק של בני יוסף, של אחד מבניה של רחל, זה נכון ביחס למלחמה הגשמית, ביחס למלחמה שנעשית פה בארץ. אבל צריך לדעת שתמיד במקביל למלחמה הגשמית שנעשית פה בארץ יש מלחמה רוחנית בעמלק שעושה אותה בן אדם. מלחמה רוחנית בעמלק, ואת המלחמה הזאת עושה תמיד אחד מבניה של לאה. אני קודם כל אראה איך הדברים האלה נראים בתנ"ך, ואחרי כן אנחנו אולי נעמוד על המשמעות של הדבר הזה. אז אני אתחיל קודם כל עם הגמרא המפורסמת. כתוב כך, זה גמרא בבבא בתרא בדף קכ"ג עמוד ב', בא מיני רב חלמו מרב שמואל בר נחמני, כתיב: ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. אז פתאום יעקב נזכר שהוא רוצה לחזור לארץ ישראל. אומרת הגמרא: מה ישנה כי תיילד יוסף? מה התחדש לו עכשיו? אמר לי: ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף. במדרש הגרסה היא ביד בני בניה של רחל, זה אותו דבר, או של יוסף, שנאמר, זה הפסוק המפורסם בעובדיה: והיה בית יעקב אש, אבל אז יש צמצום, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אז זה היסוד, שאין עשיו נופל אלא בידי זרעו של יוסף, או זה אחד מזרע רחל. הייתי ואי, אז הגמרא שואלת שאלה, הייתי ואי, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחורתם. בתור שירי בוחרים, ואין לכם מה להיפגע מזה, אז לסתום את תנ"ך הרבה אתם לא יודעים, אבל נראה שיש איזה מקור בגמרא ששירי בוחרים לא יודעים תנ"ך. יש בסוף ספר שמואל א' סיפור שכששאול רודף אחרי דוד, ורודף ורודף ורודף, דוד פעם, תסלחו לי, נשבר לו מהעסק, אז הוא אומר: אתה, אין כבר פה, פעם אחת אתה כבר אפול בידי שאול, אני הולך לפלישתים. ואז הוא הלך לפלישתים, ואחיש קיבל אותו בסבר פנים יפות, לא כמו הפעם הראשונה. בפעם הראשונה הוא בא בחווה, אז לכן באמת הוא היה בסכנה עד שהוא לא עשה את עצמו משוגע וכו', את הסיפור הזה כן יודעים. אבל פה הוא הלך עם הגדוד שלו, עם 600 איש, וכנראה אחיש הבין שהוא פשוט בגד בעם ישראל, והוא עם כל הגדוד שלו הולכים באמת עכשיו להצטרף לפלישתים. אל תשכחו שבתקופת השופטים בכלל 12, אנחנו לא, נמצאים בהתחלת המלוכה, 12 השבטים הלו לא היו ממש עם אחד. אנחנו רואים ששבטים נלחמו אחד עם השני, שהייתה מלחמה בצפון, אז את השבטים הדרומיים, הדבר הזה בכלל לא עניין, כמו שאנחנו רואים בשירת דבורה. היו 12 שבטים, ושבט יהודה ללא ספק נפגע מאוד מזה שפתאום מישהו משבט בנימין נמשך למלך. הלא פסוק: לא יסור שבט מיהודה, גם הם ידעו. דרך אגב, תדעו לכם שגם במלחמות של שאול, למרות ששבט יהודה היה נאמן לו והלך להילחם, אבל תסתכלו גם בפרק י' א' וגם בפרק י' ד', כשמונים את החיילים של שאול, אז המניין הולך ככה: שהיו איתו 300,000 איש ו-30,000 מיהודה. זאת אומרת, הם הולכים להילחם, אבל לא פרקו את הפלמ"ח. זאת אומרת, שבט יהודה הוא נמנע לחוד. מה הוא נמנע לחוד? הוא נמנע לחוד כי הוא אומר: מה זאת אומרת? מה זה נהיה פה אומר? זבולון לא, שמעון לא, אף אחד לא, אבל שבט יהודה נמנע לחוד. ובקיצור, אז דוד הלך לקיבל את צקלג וכו'. יום אחד דוד חוזר מהפשיטות שהוא עשה, אין נשים, אין ילדים, העמלקים באו ולקחו את הכל. אז הוא רודף אחריהם, וזה מה שכתוב: ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחורתם. אני סתם מדגיש את המילה הזאת, כי למחורתם, אני בהקשר אחר נתתי שיחה אחרת, תשאו לב שכל המלחמות של עמלק הם נעשים למחר. כל המלחמות של עמלק יש בהם את העניין של המחר. משה אומר לו יהושע, מחר. וגם פה יש את העניין של למחור. אסתר, אסתר, חשבתם פעם קושיה אדירה, אני לא רוצה להסתחף עכשיו. אני לא מבין, המלך בא ואומר לה, עד חצי המלכות. תשמעו, אם אני הייתי יהודי בשושן, אני לא יודע, אני אמרתי פעם הייתי נותן לה סטירה. אני לא מבין, יש לה מגש של כסף, הקדוש ברוך הוא מגיש לה את הדבר שהיא לא חלמה עליו. מה היא חלמה? שהוא יגיד לה אולי ככה, אולי ככה, הרי היא חלמה שבכלל יהרגו אותה. ועד שהיא תבוא למלך, והיא הולכת למלך, לא הורגים אותה, והמלך מושיט לה את שרביט הזהב, והמלך זה... ומה היא אומרת למסור? מחר. שיגים את זה, עד מחר הוא יכול אלף פעמים לחזור, ולמחרת מה היא אומרת לו עוד פעם? עוד פעם אחר. אז יש על זה גמרא, למודו אותו למחר. לכן גם אצל דוד כתוב למחרתם, אבל בואו, זה לא הנושא שלו, רק תחשבו קצת על הדברים. אומרת הגמרא, אז הוא שואל אותו, מה אתה אומר שבני עשיו נופלים? רק בידי בניה של רחל, רק בידי יוסף? דוד, כמו שאנחנו יודעים, היה משבט יהודה, והנה אתה רואה שהוא יקרא את המלאק. אומרת הגמרא, אמר לי, זה הקרח נביאי, לא הקרח כתובי. רואים שאתה ישיב הברוך הוא אומר לו, מילא עוד נביאים קצת למדת, אבל כתובים אומר, אתה לא יודע. איך הוא אומר לו, כתובים אתה לא יודע, למה? כי בכתובים, בדברי הימים, בפרק י"ב, כתוב, נכתיב בלכתו אל ציקלג, נפלו עליו ממנשה, בדנה ויוזבת, בדלת, פה יש כמה משפחות. זאת אומרת, בעצם דוד, הוא לא היה נטו מיהודה. דוד, היו אצלו גם משפחות מנשה, ומנשה אנחנו יודעים שייך ליוסף. נו, אז אם היה לו יוסף, אז בסדר, אז הם נעשה נופלים אלא בידי בניה של יוסף. אז אין לנו סתירה לקושיה, ליסוד שאנחנו העמדנו, שעשיו נופל רק בידי בניה של יוסף. של רחל אין קושיה, כי מה שדוד ניצח, כך לפי הפשט של הגמרא, מה שדוד ניצח זה בגלל שהיו עליו אנשים ממנשה. רק זה פסוק בדברי הימים, אתה לא יודעת את הפסוק הזה, לכן שאלת את השאלה. ויש בגמרא עוד קושיה כזאת. מתיב רבי יוסף, יש סיפור אחר בדברי הימים. אז בדברי הימים מתארים איך כל שבט התנחל בנחלה שלו, וזה לא מתאים רק את התקופה של יהושע ושופטים, אלא כמובן גם את התקופה של המלכים. ואז יש פסוק כזה על בני שמעון. מבני שמעון הלכו להר סעיר אנשים 500 ופלטיה ונעריה ורפיה ועוזיאל, בני אישי בראשם, ויקו את שארית הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. אז אתה רואה שבני שמעון קודם כל הלכו להר סעיר. הר סעיר אנחנו יודעים מה זה, כן? הר סעיר זה עמלק. וכתוב בפירוש, ויקו את שארית הפלטה לעמלק. שמעון, כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד, הוא השייך לבני לאה. לפי היסוד שאתה אומר, מה שייך שמעון שהוא יקה את עמלק? מתרץ את הגמרא אותו תירוץ. אתה לא יודע, יש פסוק אחר בדברי הימים. בעצם זה לא היה שמעון נטו. אומרת הגמרא, אמר רב בר שילה, ישעי מבני מנשה עתי, הכתיבו בני מנשה חפר וישעי בחוץ. זאת אומרת, אחד מהשמות האלה שהוזכרו פה בבני שמעון, זה היה אישי, ואישי היה משבט מנשה. אז שוב, מה שהם ניצחו, מה שבני שמעון ניצחו, זה לא בגלל שהם בני שמעון, אלא בגלל שהם בני מנשה. אז בעצם יוצא לפי הגמרא הזאת, וזה בעצם, זה היסוד של הגמרא שאומרת שאין בני עשיו נופלים, אלא בידי בניה של רחל. פעמיים בתנ״ך אנחנו ראינו שבני עשיו נפלו בידי בני לאה, מתרץ את הגמרא, לא נכון, מה שהיה בגלל שהיה שם תערובת. עכשיו, הרב גורן, הוא בעצם זה שכנראה העלה את הזוהר הזה מתחום הנשייה, הוא מביא זוהר. ובעצם החידוש הוא חידוש של הזוהר. הזוהר הזה הוא כנראה לא כל כך ידוע, אז כדאי לדבר עליו. בזוהר כתוב כך, אנחנו יודעים שכשהייתה המלחמה הראשונה של עמלק, משה רבנו לא נלחם. זה מאוד לא מתאים למשה. הזכירו הערב שמשה אמר, מכן הילה מספרה אשר כתבת, את המסירות נפש של משה. משה רבנו לא רק היה מוכן לאבד את השם שלו בשביל עם ישראל, אלא גם את הגוף שלו היה מוכן לאבד בשביל עם ישראל. משה רבנו כשהייתה מלחמה עם אוג וזה, הוא לא נשאר אחורנית. אתם יודעים לו מה שכתוב בתורה, מה זה המנהיג, שמשה רבנו, איך משה רבנו תופס את התפיסה של המנהיג. אז כשמשה רבנו נותן את התכונות של המנהיג, הוא אומר, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אומר רש"י, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בטירותיהם ומשלחים חילותיהם לקרב. אמרתי פעם, זה כנראה הביטוי אופיסר. כנראה אופיסר באנגלית זה בא מהמילה אופיס, זאת אומרת כי הוא יושב, ככה שאומר על כל פנים, שיושבים בטירותיהם ומשלחים חילותיהם לקרב, אלא כדרך שעשיתי אני, כדרך שעשה יהושע, כדרך שזה, הקריאה אחריי לא המציאו אותה בצד. הקריאה אחריי זה המודל של מנהיג בישראל. ודרך אגב, זה קשור לא רק לפן צבאי, זה קשור גם לפן כלכלי. זאת אומרת, גם כן, המנהיג לא מנצל את הקופה. בקיצור, זה מה שכתוב, אומר, השררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. המנהיג הוא זה שנותן, המנהיג הוא זה שתורם, המנהיג הוא זה שלא, הוא לא מנהיג על מנת לנצל את הנוחיות של השררה וכו'. אבל על כל פנים, ככה זוהר שואל, וכי מה ראה משה שסילק עצמו ממלחמה הראשונה זו שציווה הקדוש ברוך הוא עליה? המלחמה הראשונה, שהיא אב טיפוס, כל דבר ראשוני בתנ״ך הוא בניין אב, לא, הגלות, מדברים על זה שאברהם ירד למצרים. אתם מכירים את כל השאלות שלנו, איך אברהם מתאכזר ככה לשרה וכאילו מפקיר את שרה, איך אברהם אומר, יתנו לי מתנות, יתנו לי שלא אליהם. הוא הולך לזהו, אומר לשרה, אמרינה אחותיה, למה אמרינה אחותיה? למען ניתבי בעבורך, וחלטה לבינות, יתנו לי מתנות, זה מה שיש לו בראש. אז היסוד הברור שכשאברהם יורד למצרים, הוא יודע שמה שיהיה בגלות הזאת, זה יהיה בכל הגלויות. ואברהם יודע שאחריהן יצאו ברכוש גדול, זה עניין, אני עכשיו לא נכנס, למה זה עניין חשוב ואחריהן יצאו ברכוש גדול? רק להזכיר לכם, מהרכוש הגדול הזה, אומנם בהתחלה חטאו בעגל, אבל בסופו של דבר מהרכוש הזה עשו משכן. זאת אומרת, אדם יורד לגלות, הוא צריך לעלות עם משהו. לא יורדים לגלות סתם. יורדים לגלות, לוקחים את הניצצות, לוקחים את הטומה, ומהן בסופו של דבר בונים את הבניין של הקדושה. אז אברהם יודע שכל מה שיהיה בגלות הזאת, זה גם בגלות. לא, זה רמב"ן מפורש. עשה אבות סימן לבנים, וצריך לסלול את הדרך, כבוש את הדרך לבניך. אז אותו דבר במלחמה הראשונה של עמלק. מאוד לא מתאים למשה, תסלחו לי, הבריחה הזאת מהסיפור, ולתת ליהושע לעשות את המלחמה הזאת. אז עד עכשיו היה לנו תירוץ פשוט, למה הוא נתן ליהושע להילחם? יש לנו את הגמרא, הגמרא לא אומרת שהמלך צריך ליפול רק בידי בניה של רחל, רק בידי קיים דבר של רחל או בידי יוסף, אז לכן אומר ליהושע להילחם. אבל בזוהר התקוץ הוא לא כך, אומרת הגמרא, אומר הזוהר, אלא משה אשרי חלקו שהבין שורש הדבר, אמר אנא, תקשיבו טוב, אמר משה, אנא אזמין גרמל להי קרבה דלעילה, ואנט יהושע זמין קרבך לקרבה דלתתה. זאת אומרת, הזוהר לא אומר שהמלחמה של המלאק נתונה רק בידי בניה של רחל, כמו שהיה משמע לנו מהגמרה. תכף נראה שהגמרה לא חולקת כנראה ליסוד הזה, רק לא הבנו נכון את הגמרה. אבל משה אומר, תשמע, לי יש חלק אחר בקרב. אתה צריך לעשות את המלחמה עם החרבות, אתה צריך לעשות את המלחמה הגשמית על הארץ, אני עושה את המלחמה הרוחנית. זה לא שלמשה אין חלק במלחמה הזאת. ועכשיו אני אומר, אנחנו נבין טוב, הגמרא תרצה, מה הגמרא תרצה? בגלל השני אחוז של שבט נשה שהיו עם דוד, אז בגלל זה, ואיפה ה-98 של דוד, מה הם עושים שם? אבל עדיין אני אומר, הקושיה, אם ניקח את הגמרא כפשטה, עדיין הקושיה קשה, אז בגלל שני אחוז סדר, תרצת, זה נקרא אין המלך נופל על ידי בני בניה של רחל, מה צריך פה את הטמפול שיהיה לו אחד ממנשה יצא זין? הלא בסופו של דבר זה לא בני רחל, בסופו של דבר דוד הניג את הקרב, ויש פסוק בדברי הימים, אז בסופו של דבר הם שמע בני שמעון. אז מה אתה אומר למשפחה אחת, מה הוא בא מהסבתא של סבתא של סבתא שלו הייתה ממנשה? מה זה עוזר? אלא כזה צריך להגיד שבאמת בכל מלחמה של עמלק, בכל מלחמה של עמלק, וזה מה שאנחנו הוכיח עכשיו, היה שילוב של שני הכוחות האלה. ולכן מה שדוד נלחם, כי במלחמת עמלק צריכים גם את הכוח, צריכים גם את הכוח של דוד. אני מוכרח להגיד, חסר לי, זאת אומרת, מה שלא כל כך מסתדר לפי הסוד שאני רוצה לחדש, לא תמיד אני יכול להראות איך פה יש מלחמה רוחנית ופה יש מלחמה גשמי. כך אצל לפי הזוהר, שבני לאה כאילו התחום שלהם זה רק מלחמה רוחנית. אבל שצריך שילוב של שני הכוחות האלה, בואו נעבור עכשיו מלחמה בעמלק, ותראו שהיסוד הזה לא רק שהוא נמצא, אלא היסוד הזה הוא בולט מאוד, שלא רק בני רחל משתתפים אל הגן. נתחיל במלחמה הראשונה. משה אומר ליהושע, בחר לנו אנשים. אומר רשי, מה זה בחר לנו אנשים? אומר רשי, תסתכלו, לי ולך. שגויך. אני לא מבין מה זה לנו, מה אתה צריך, מה אתה צריך רשי לפתח אבן שושן? ויגיד לי לנו, שאני אומר למישהו לנו, מה זה לנו? זה לי ולך. מה רשי בא להוסיף לי פה שלנו זה לי ולך? מה החידוש? אבל התשובה לפי הזוהר הזה היא תשובה מאוד ברורה. בחר לנו אנשים, לי ולך, כי יש פה שני דינים במלחמה הזו. כמו שהזוהר אומר בפירוש, לי יש את המלחמה הילה, ולך יש את המלחמה תתה. ואלה שתי המלחמות, זה הייתה אולי יותר מוכר. מה שמשה רבנו עומד, וכידיו של משה עושות מלחמה, אז לכאורה השאלה היא, אני אנחנו נכן גירשו עשת, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, אבל המשנה לא, זה משנה. המשנה לא אומרת שזה לא מלחמה, זאת אומרת, גם המשנה מגדירה את שני הדברים האלה בתור מלחמה. זאת אומרת, יהושע עושה בדיוק כמו הלשון של הזוהר, יהושע עושה את המלחמה עם החרבות למטה, משה עושה מלחמה, זה לא שמשה מתפלל, אלא הוא עושה, רק המלחמה שלו היא מלחמה אחרת. ואני בסוף השיעור רוצה כנראה להסביר מה בדיוק הקושי של המלחמה שאותה מוכרח לעשות צוות יוסף, ומה הקושי של המלחמה שאותה עושים דווקא בני אליה. אבל זאת המלחמה הראשונה. המלחמה השנייה הזאת, המלחמה המפורסמת, שהיא גם ההפטרה של השבת, ויש שם קושייה עצומה מאוד בתחילת ההפטרה. לקושייה הזאת, אני אין קצה שספק שאתם שמתם לב, אולי הרגשתם את זה במאומם, ולא כל כך ידעתם להגדיר את זה לכם. כך שמואל מתחיל את הפרק הזה. תסתכלו. ואיזה מין הקדמה שמאוד לא מובנת, ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוכך למלך על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. כה אמר השם צבקות, פקדת את אשר עשה המלך בישראל, אשר לנו בדבר על תום מצרים, אתה לך, הקיטה את המלך. יש פה כמה הקדמות שהן באיזושהי דרגה לא מובנות. קודם כל, הצבא לא מתחיל, אתה לך, הקיטה את המלך. אז מה אלה שהוא אומר, פקדתי את אשר עשה המלך בישראל, אשר שם לו בדבר על תום מצרים? הקדמה הזאת בעצם לא נצרכת לצו. אבל אני איכשהו יכול להבין אותה, כי אתם יודעים בתורה הציווי של מחילת עמלק כתוב בצורה מאוד אלגנטית. בתורה כתוב מחול תמחה את זכר עמלק. זכר, מה זה זכר? פה אומנם כתוב במילה מחור, אבל כתוב זכר. פה הצו הולך להיות צו מאוד מאוד, זאת בטח שאלה שהטרידה את כולם, ואני לא הולך לדבר עליה הערב, האכזריות של הצו הזה. תקשיבו למה כתוב, אני לא יודע אם היום מישהו היה מעז לתת צו כזה, הבג"ץ, בכלל לא היה. אתה לך והקית את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, ומתה, תקשיבו, מאיש, עד אישה, מעולה, עד יונה, אישור, עד זה, מגמה. רגע שואלים, איפה, מה אתה רוצה מהם? אלה הצון, מה חתם? שור, גמל, מה אתה רוצה משור וגמל? ילדים, תינוקות של בית רבן, מה אתה רוצה מהם? אז בתורה אנחנו לא התרגשנו מזה. למה בתורה לא התרגשנו מזה? כי בתורה כתוב זכר, כתוב זכר, אף אחד לא יודע בדיוק, זכר, זכר, זו מילה יפה. אבל פה כשמתחילים לפרוט את זה, ואתה מבין שאתה צריך לקחת תינוק ולזרוק אותו לאש, זה כבר דבר. אז התורה, לכן דרך אגב, אומר לו, לא תחמול. למה הוא אומר לו, לא תחמול? בדרך אגב, זה בדיוק מה שקרה לו. מה היה הבעיה של שאול, שבא אליו דואג ואמר לו, בערב בנחל, ועשה לו את הקל וחומר של הרחמים האלה. אלא התורה מראה לנו שרחמים של בני אדם פועלים, אז התורה מראה לנו כמה הם שווים. אז מה שאול עשה כבר, רחמן הגדול, מה הוא עשה? הזקה כן מרחם עליו, ואחרים לא. ואיך הוא שוקל את זה? 100 קילו, אז צריך לרחם עליו. 90 קילו, לא? מה, הבמה הזאת המסכנה שלא הגיעה ל-100 קילו, מה היא פחות סובלת? טוב, נעזור, רחמים של בני אדם. אבל לכן הוא מזיק. אז אני יכול להבין את ההקדמה הראשונה. הקדמה הראשונה שאומר לו, פקדתי את אשר עשה עמלק, כי הוא רוצה להכין אותו לקראת כביכול. תשמע, יש הרבה תירוצים טובים לשאלה הזאת כאילו של האכזריות, אבל לא היום. אבל ההקדמה הראשונה, מה היא שייכת בכלל לסיפור? ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוכך למלך על עמו על ישראל. שכוח. לא אותך שלח השם, הקדוש ברוך הוא המליך אותו על ידי אורים ותומים, הקדוש ברוך הוא המליך אותו על ידי גורל. מה אתה מכניס את עצמך לעסק? מה שמואל בעסק? זה גם לא מתאים. אנחנו אומרים משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, משה רבנו היה ענב גדול אנחנו יודעים, אז מסתום גם בזה יש, ויש גם הרבה הוכחות ששמואל היה ענב, כפי שזאת לא התכונה אולי הבולטת בתנך, אבל הרבה פעמים מוצאים. מה הוא דוחף את עצמו לעסק? אותי שלח השם? מה? אבל לפי מה שאנחנו אומרים זה פשוט מאוד. לפי מה שאנחנו אומרים, אז אותי שלח השם זה חלק מהציווי, זה לא סתם הוא אומר לו מבחינה היסטורית זה מה שהיה אותי שלח. דרך אגב, המלבים גם שואל את השאלה הזאת, המלבים מתרץ בדרך שלו, המלבים אומר כאילו אותי שלח השם, אני משכתי אותך למלך וכל המשכה שלך למלך הייתה בשביל שתקיים את הצו של המלך. לא משנה, המלבים שואל את השאלה, תסתכלו, יש לנו תירוץ אחר לשאלה הזאת, אבל לפי הזוהר הזה זה לא פשוט, זה לא מוכרח להיות פה, כי מה ששמואל בעצם בא ואומר לו, תשמע אדוני, יש לנו פה הזדמנות נדירה, ולכן אנחנו גם נבין למה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס על שאול, למה הקדוש ברוך הוא כאילו לא יכול לסלוח לשאול, כי הזדמנות כזאת ששני הכוחות ביחד מתאחדים, זאת אומרת שיש לנו שוב אחד משבט לאה מבניה של לאה ואחד מבניה של רחל, לא בכל יום מתרחש ניסה כזה. זה לא סתם שאול פספס, שאול פספס, אני אומר מלך אחר ויעשה את זה, מה הבעיה? לא, אבל אומר לו, תדע לך, אותי, אני חלק מהעסק, זה לא סתם שהוא דוחף את עצמו. עוד, בדיוק כמו שאצל משה יש לי ולך, אז גם פה צריך להיות לי ולך. ולכן אומר, אותי שלח השם למשוכך, ואתה, סדחי, אתה הולך לפספס את ההזדמנות הזאת, דרך כלל, אתם יודעים איפה באמת היה התיקון של זה? התיקון של זה יהיה רק, תכף נראה מתי היה התיקון של זה. טוב. על כל פנים, זאת הנקודה הזאת, ולכן אנחנו גם מבינים למה שמואל כל כך, מה? לא, מרדכי זה תחנה בדרך. יש הבדל, טוב, תכף אני אגיע, למה אתם, תיקון יותר רחוק. ולכן, ההחמצה של השעה הזאת היא החמצה כל כך גדולה. טוב, אחרי כן יש לנו את שני הקטעים האלה שראינו בגמרא, שבהם גם כן ראינו עירוב של שני הכוחות האלה, את העירוב של הכוח של בני לאה עם הכוח של דרחל, ואנחנו מגיעים לסיפור המפורסם של מרדכי. אז פה אני רוצה להגיד בקיצור שיחה, השיחה שאני אומר עכשיו זאת שיחה חדשה, אבל יש לי שיחה שאולי חלק מכם שמעו, אולי לא, אז אני אגיד אותה בקיצור. אני דיברתי פעם על הערבות הנצחית של שבט יהודה עם שבט בנימין, והשיעור ההוא היה בנוי כך, אני אגיד אותו ממש בחמש דקות. השיעור התחיל עם הסיפור של שמעי בן גרה. שמעי בן גרה, אתם כולכם מכירים את הסיפור, לא נתחיל לדייק שמה בכל הפרטים, אבל כל הסיפור הוא תמוע. שמעי בן גרה קילל את דוד, סקל אותו באבנים, אינטיפאדה, דבר חמור מאוד. ואבישי אצלו אמר לו, למה יקלל הכלב בבית הזה, תדעי המלך, הברן אבס בשבילה הוא כבר כלב מת, אין לבעיה להוריד את משהו. אמר לו, לא, סטופ, הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לו כלל את דוד. ואחרי כן יש עוד פסוק, פעם כתוב היום המלך, פעם כתוב היום דוד, אני עושה שם הפסקה עם המשחקים שלי, מי שמכיר אותם. דוד צודק, אני שואל אתכם. השם אמר לשמעי לקלל את דוד, מה אתם אומרים? מה? נכון, אז אלה שני הפסוקים. זאת אומרת, באופן כללי זה כך, כל אדם שפועל פעולה בעולם הוא בעצם שליח, זה ברור, כל אדם שפועל פעולה, אבל הוא לא יכול לטעון שהוא שליח, הוא צריך לקבל את העונש שלו, זה היסוד של מגלגלים זכות על ידי, זאת אומרת, בעצם מישהו עושה לי דבר היום מנורא, תראו, אנחנו לא נוצרים, אני לא צריך להושיט לו את הלחי השנייה, ברור שאם אני יכול להתגונן אני חייב להתגונן, אבל נניח הוא עשה לי משהו וברח, אני צריך לראות אותו כאילו שליח של הקדוש ברוך הוא, אין לי נגדו שום דבר, אני לא שונא אותו, אני לא מתקוטט איתו, אני אומר, מעת השם הייתה זאת, אני עושה חשבון נפש, כמו שהגמרא אומרת, רואה אדם שאיסורים באים עליו, כן, כשתסלחו לי, לאדם יש מנהל עבודה שממרר לו את החיים, אני לא רוצה להגיד פה שלתלמיד יש איזה מורה שעושה לו צרות, לא בישיבה זה לא, אבל מה המורה, אתם יודעים מה, אני מדבר על אישה בבעלה, אני מדבר על בעל ואשתו, על ילד, כשילד מרגיז אותך, מבחינתך הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, בלי צייה של צרות, מה פתאום שתתרגל, מה פתאום שזה, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעות, למה זה הגיע לך? עכשיו אני אשאל אתכם, אבל אם ילד שלי באמת מרגיז אותי, אז אני יכול להגיד הוא שליח של הקדוש ברוך הוא ואני יכול ללכת לשבת בשקט? אם אדם זר עושה את זה, כך יהודי צריך להתנהל. אם אדם זר מרגיז אותי, עושה לגדי משהו הכי גרוע שבעולם, אני צריך ממש לאהוב אותו, כי מבחינתי הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל אם ילד שלי עושה את זה, אז מצד ההתרגזות אני לא צריך להתרגז, כי אני צריך להגיד זה שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל סוף סוף יש לי מצווה לחנך אותו. רב ותלמיד. רב לא יכול להגיד, התלמיד הזה מרגיז אותי, אז אני לא אעשה לו שום דבר. אתה אסור לך להתרגז, כי מצד ההתרגזות, אז הוא שליח של הקדוש ברוך הוא למרר לך את החיים על הבנות שעשית, אז אתה תחזור בתשובה. אבל מצד החינוך אתה צריך להתערב פה. עכשיו נשאלת השאלה, גם מלך, מלך שמחל על כבודו, כמו שאמרתם, אין כבודו מחול. אז מה דוד אומר, אמרו לו, כי השם אמר לו כלל לדוד. לכן יש שם באמת יפה מאוד שני פסוקים, כתוב אחד, ויאמר המלך, אז הם לא מקבלים את זה, מה זה מלך? אם אתה מלך, אז לכן דוד אומר אחר, ויאמר דוד, אני לא מלך, למה? כי מרדו בי, אני לא מלך. אבל אחרי שמתברר שהמרד של, 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 של אבשלום לא החזיק ממד, אז דוד עוד פעם מלך? אבל גם אז דוד אומר, לא, אני לא ארוג את שימי. וזה קשה מאוד, אלו, אם הוא מלך, לשימי מגיע דין מוות. זאת שאלה אחת. השאלה השנייה היא, מה אחרי כן הוא הולך להגיד לשלמה, תרוג אותו. חוכם, אתה לא רצית להרוג אותו, אתה לקח ילד בן 12, ואתה אומר לו, תרוג אותו, היה מגיע לשימי למות, תרוג אותו. לא היה מגיע ללמות, ויתרת לו, נשבעת לו שהוא לא ימות. מה אתה הולך אחרי כן להגיד לשלמה שירוג אותו? זאת שאלה מפורסמת. מכאן עברנו לקטע אחר, במלחמה של דוד עם גוליאת, כתוב, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. אז הסברנו בפשט מה זה ואת ארובתם, אבל עדיין המילה הזאת היא קצת קשה, ואת ארובתם תיקח. והשאלה השלישית ששאלתי שם היא ככה, יהודה ניגש להתווכח עם יוסף. כתוב, היגש אליו יהודה וכו'. למה דווקא יהודה ניגש? לא, אנוכי ערבנו, כי עבדך ערב את הנער. ואז שאלתי, מתי נחתמה הערבות הזאת? מתי נחתמה הערבות הזאת? מתי יהודה אמר, אנוכי ערבנו? כמה זמן זה? כמה זמן? עכשיו הוא עומד ליוסף ואומר, כי עבדך ערב את הנער. כמה זמן לפני כן זה היה? חבר'ה, כמה זמן לוקח לרדת מארץ ישראל? שבועיים? אגד עושה את זה בארבע שעות, שבועיים? עניין של יום, יומיים, אני לא מבין, מה קרה? הוא בא לאבא שלו, אמר לו, אנוכי ערבנו. אבא שלו אמר, אתה יודע מה, תיקח אותו. כמה זמן לוקח לרדת מארץ ישראל למצרים? יומיים, נגיד יומיים, נגיד יומיים. ואז באותו יום הם הגיעו, באותו יום עשו להם חגיגה, באותו לילה הם ישנו, שמו לו את הגביע. הם יצאו ממצרים, הבוקר אור מהאנשים שולחו, ואז תפסו אותם, הם חוזרים לארמון של יוסף, ואז הוא אומר לו, כי עבדך, מה זה היה? שלושה ימים, ארבעה ימים? שבועיים, אתה יודע מה, שבועיים. בסדר, ערב את הנער, אבל מתי הוא ערב? לפני שהוא ירד למצרים. יומיים, שלושה ימים, ארבעה ימים. מה? לא, לא, זה אומר לו ממש לפני שהם נרדו. אחרי שאומר לו, אנוכי ערבנו, אז אומר לו, תיקחו, אתם בטח לא ישתהו, כי בקום אחד כבר לא היה שם לאכול בבית. הם מיד ירדו. מה שזה לקח, זה לקח הדרך עם חמור משנת תרפתול. זה חמור יד שנייה, זה לקח יותר עוד יומיים, עוד יום. אבל מסתום היה להם חמורים טובים. בקיצור, ואני טוען שזה לא נכון, ואני אגיד לכם למה. כי תראו, השנאה בין האחים עוד לא נמוגה לגמרי. הלא כך כתוב במדרש, אתם יודעים, שקראו את הגביע באמתחת בנימין, כתוב שאחים אמרו לו, גנבה בן גנבתא, קלפטומן, אתם בני יוסף, אתם בני רחל, אתם סבכים אותנו, כל החיים שלכם אתם רק... תראו, השנאה עוד זה הייתה. ואם כך, אני טוען, למה יהודה לא בא לאבא שלו? ומה לאבא שלו? תשמע אבא. טוב, הוא בא, אבא, הבאתי תבואה, הבאתי תבואה. יופי, יופי, איפה בנימין? איפה בנימין? אל תשכחו, בנימין הזה, זה לא פספוס שלו, אחיכם הקטון, אחיכם, עשרה ילדים היו. אבל טוב, תושב, איפה בנימין? איפה אחיכם, איפה? לא, אבא, הוא נשאר במצרים. מה נשאר במצרים? אתה חתמת לי, מה נשאר במצרים? לא, אבא, תשמע, מה אני אבטח לך? על מה חתמתי לך? על איזה ערבות חתמתי לך? אני חתמתי לך על ערבות שמה? שהיה לנו שם מישהו רשע במצרים, שאני הוציא אותו ממצרים? הוצאתי אותו ממצרים? כן, אני הוצאתי אותו ממצרים. עכשיו תגיד לי, מה אני אשם בספר תורה, לא זה. אני אגיד את המילה, שהאידיוט הזה, הקלפטומן הזה, ואני מבסס את זה על מדרש, חבר'ה, זה לא אני אומר את המילה הזאת, שהקלפטומן הזה צריך לגנוב. גם כן טיפש, אתה רוצה לגנוב, תקפוץ לשוק של אלכסנדריה. תשים פה הגז, תשים פה בננה, ותמרח. לא, זה קטן עליו לגנוב, הוא צריך לגנוב משהו מכסף. בבקשה. ליד הנילוס, יש שם חנויות של תיירים. תפוס אבן, תזרוק, טיפ. לא, מה, הוא צריך לגנוב משהו, אתם מבינים ממי הוא צריך לגנוב? ממי? ממי? מהמשנה למלך הזה, הרשע המרושע הזה, שגם עד שלא עשינו לידו, שלא לעורר את חמתו. אם מישהו מאיתנו, אני יודע, משהו בשולחן ישר, הוא סידר את זה שלא יצעק, הלא גם ככה הוא צעק עלינו. בלי סיבה הוא מרר לנו את החיים. טוב, אתה יודע מה, בנימין, אתה מרגיש שאתה חייב לגנוב, ואתה מרגיש שאתה חייב לגנוב דווקא ממנו. בסדר, יש שם 100 כפיות. 100 זה גדול. תשים אחד פה, ואחד פה, אף אחד לא ירגיש תברח. לא, טוב, מה הוא צריך לגנוב? מה הוא צריך לגנוב? את הגבי הזה שבטח עומד שם, אני יודע, עומדים שני חיילים, כל הזמן תשמור עליו, אחי, נחש, נחש, איש אשר כמון. תגידי, על זה יהודה חתם ערבות? יש פה עורך דין? תשמעו, אם אני הייתי יהודה, אני אגיד לכם את האמת, יכול להיות שיעקב לא היה מקבל את זה, מסתום יעקב לא היה מקבל את זה, מסתום יעקב היה אומר לו, תשמע, זה לא מעניין אותי, אתה חתמת לי ערבות, אם לא אביאנו אליך, אני רוצה את בנימין. אני אומר, בסדר, ויכול להיות שגם שופט היה מצדיק את יעקב בסופו של דבר. אני שואל, אבל למה יהודה לא טען את הטענה הזאת? אם באמת האחים עדיין שונאים את בנימין, זאת אומרת את רחל, למה יהודה לא טען את הטענה הזאת? מה אתם, המשוגע הזה מוכן ללכת להיות עבד במקום בנימין? בקיצור, היסוד שאמרתי אז הוא יסוד כזה. אנחנו יודעים, ופה אני אגיד יסוד שראש הישיבה זצ"ל אומר אותו הרבה פעמים, ואתם בטח, מי שעבר בכרם ים זה לא חדש. לכל אחד מהאבות הייתה דרך בעבודת השם. אז אברהם זה חסד, ויצחק זה גבורה, ויעקב זה אמת. אמת זה משלב את שני הדברים, א', מ' ות', האות הראשונה, האות האחרונה והאות האמצעית. מ' זה האות האמצעית?
כן, בדיוק.
כמה אותיות יש באל"ף? עם הנצפה, ככה יש 22, 22 אין אמצע, אבל ב-27 יש אמצע. האמצע של 27 זה 14, ומ' זה האות בול באמצע, מ' ההתחלתית, לא הסוף, זה בול באמצע. טוב, אז א', מ' ות'. עכשיו עוד יסוד, בית יהודי בנוי על 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 שני כוחות מנוגדים שמשלימים אחד את השני. זה כל הסיפור של עשה לו עזר כנגדו. כי אם הבית היהודי היה בנוי משני כוחות שהם באותו צד, זה לא היה מאוזן. אז לכן, בואו, אני אומר את זה מהר, אבל אני מסתום, אתם מבינים, אברהם שהמידה שלו זאת מידת החסד, שרה הייתה עם מידת הגבורה, לכן היא הולכת בתקיפות עם הגר וכו'. יצחק שהמידה שלו הייתה מידת הגבורה, את רבקה במה בחנו? עם הגמלים, בחנו אותה בחסד. יעקב שהמידה שלו היא מידת האמת, שהוא כולל את שני הכוחות האלה, גם חסד וגם גבורה. תשימו לב, לכן הוא היה צריך שתי נשים. עם ישראל לא נבנה מאיזה טריק מלוכלך של לבן. עם ישראל לא נבנה מאיזה שקרים, מאיזה... יעקב היה חייב להתחתן עם שתי נשים. כמובן, זה בא לעולם שלנו דרך הטריק, דרך השקר, דרך הרמאות של לבן. אבל הדבר הזה יסודותו בערב קודש. רבותיי, זה מה שכתוב בכל כך הרבה מקומות על שני העצים, והיו לאחדים בידיך עץ יהודה ועץ אפרים. זה מה שכתוב על בסוף מגילת רות, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. דרך אגב, לא רק רחל, לא רק בית ישראל נבנה כך, כל העולם נברא כך. הלא כשבור הוא רצה לברוא את העולם במידת הפין, אבל הוא ראה חסד בגבור הזה, אלו דין ורחמים. הוא ראה שאז גם ביום ברו השם אלוקים ארץ ושמיים. אז כל העולם נברא בשילוב הזה של, של חסד ושל דין ורחמים, וכך גם עם ישראל. לכן מכירת יוסף פערה בדבק הזה שהיה צריך להיות בין שני, זה הנבואה של יחזקאל, שני העצים והיו לאחדים בידיך, פערה באחדות הזאת פער עצום. ומה שאני טוען זה כך, ברגע שהאחים מכרו את יוסף, אז נוצרה ערבות נצחית של שבט יהודה לשבט בנימין. אז נוצרה ערבות נצחית של יהודה ושבט בנימין, ולכן יהודה מרגיש את עצמו, יהודה בתור הנציג של בני לאה, כי ראובן חטא, שמעון ולוי חטאו, בנימין הוא היחידי שנשאר לרחל, אבל יוסף נעלם, לא יודעים איפה הוא. נוצרה ערבות נצחית של שבט יהודה לשבט בנימין, כדי לכפר על העניין הזה של מכירת יוסף. התחנה הראשונה של הערבות הזאת קרתה 22 שנה יותר מוכה. הנה בנימין שבוי, בנימין עכשיו אסיר במצרים. לא באשמת האחים, אלא בגלל שהוא גנב גביע. זאת אומרת, האחים זה לא מעניין, זה טריק, זה לא טריק, האחים לא מעניין. כאן באה הערבות. אני אומר שמה שבאמת יהודה ניגש להילחם, זה לא נכון, מבחינה טכנית, הוא אמר, אנוכי ערבנו יומיים לפני כן. זה ברור שאתם צודקים. הערבות הזאת שבועיים לפני כן. אני לא מתווכח על זה. עוד כמה ימים. אבל מה שבאמת עמד פה, אני אומר, אם זה רק היה שבועיים לפני כן, לפי דעתי יהודה היה, אני בכל אופן הייתי מנסה. מה אני צריך להיות עבד במקום? והאמת היא שהוא לא אשם. על מה הוא לקח ערבות? באמת, בואו נהיה קצת ריאליים. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה האיש הרשע במצרים, הוא עשה את התפקיד שלו, הוא הוציא אותו משם. הרי יצאו כבר ממצרים. אני שואל אתכם, אם, 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 אם היו עוברים את הגבול, בכנען, תסלחו לי, בנימין היה חוטף קריזה והיה עורג מישהו. גם על זה יהודה? אתם מבינים? על עוד דבר כזה, אם בנימין היה גונב, גם בכנען היו, היו מאנישים אותו. על זה אין לי יהודה, זה הרי לא נכלל. אז למה יהודה בכל אופן? אני אומר לכם למה. לא בגלל הערבות הזאת שהוא חתם, אלא בגלל הערבות הנצחית שהייתה לפניכם. בגלל הערבות הנצחית שהייתה לפניכם. ופה יש לנו ממש הזדמנות טובה. מה היה החטא של האחים? החטא של האחים היה שהם לקחו בן של רחל, שהוא היה חופשי, ועשו אותו עבד. עכשיו זה ממש תשובת המשקל. הם לוקחים בן של רחל שהוא עבד, והוא מוציא אותו חופשי. אז הוא ממש משלם לרחל את התמורה. זאת התחנה הראשונה של הערבות. מה, מה? תחנה השנייה של הערבות. פרק י' ז', מלחמת דוד וגוליאת. לא יודע, דברים קצת חדשים, אבל אולי כבר שמעתם את זה ממני, הכל פנים בעד. הספר השני שלי זה מופיע קצת בהרחבה. פרק י' ז', מלחמת דוד וגוליאת, אף אחד לא לומד אותו נכון. יש כמה דברים, אבל אני אגיד לכם דבר אחד. אצל רובנו, ודאי תלמידים או אנשים פשוטים, חושבים שדוד הרוויח. ברור שדוד הרוויח מלחמת דוד וגוליאת. הלא כתוב, ויקח שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, זה פשוט. וזו טעות גדולה מאוד. בואו נבדוק. מה דוד הרוויח מזה שהוא ניצח את גוליאת? לפני כן, לפני שהוא ניצח את גוליאת, נכון, הוא היה ממזר, זאת אומרת, השיעור הזה אתם מכירים, הוא היה ממזר. אבל לפחות, איפשהו הלך לישון, הוא קם בבוקר. אבל עכשיו, ברגע שהוא ניצח את גוליאת, והיה כל הסיפור הזה של הרדיפות של שאול, הוא הולך לישון במקום אחד, הוא לא יודע מה יהיה עד בוקר. פתאום יבואו אנשים, יצפקו, וירצו אותו, ותסתגרו לי, מיכל צריכה להוריד אותו מהם. אתם יודעים שבאחד מהרדיפות האלה, כל המשפחה של דוד נשחטה, באחד מהרדיפות האלה, כך כתוב בפירוש, שהוא שם אותם אצל מלך מואב, וכל המשפחה... אני לא רואה שאני מגיע לזה, זה הכל... וכל המשפחה של דוד נשחטה. בשביל דוד, תדעו לכם... עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. בפרק ת' פסוק י' ת' כתוב כך. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים. התפקיד הראשוני של מלך בישראל זה מאבק בפלישתים. תראו, עם הפלישתים יש לנו חשבון ארוך, לא רק היום. תדעו לכם, אני לא אמרתי שום דבר. תדעו לכם שאתם שמתם לב בטח שהשופט היחידי שבעצם פישל, מי? השופט היחידי שנכשל בתפקיד שלו, שמשון. שמשון, השופט היחידי. כי כל השופטים היו פשוטים, מיפתח וזה, אבל הצליחו לדחות את האויב. שמשון היה גיבור, ובמותו הרג יותר מבחייו, אבל בסופו של דבר מי שעיוור את מי, מי ששווה את מי, מי שצחק על מי, זה הפלישתים. לכן, מה? בסוף תקופת השופטים לא היה חרב לישראל. תסלחו לי, איזה יהודי שיש לו שדה במטולה, המחרשה שלו הייתה, היה צריך לחדד אותה. אתם יודעים שהיה צריך לבוא עד, עד עזה בשביל לחדד את המחרשה שלו? שאול ויונתן מצאו להם איזה חרב, לא יודע איפה, איזה סליק החביאו אותה. מה הפשטים? לכן המלחמה, וזה התפקיד של מלך. בדרך כלל כל הזמן ששאול היה מלך, באמת הוא הצליח בזה, שאול הצליח. אבל בפרק הקודם, בפרק ת' ז', למדנו שדוד נהיה מלך. ורוח השם שרה מעין שאול. ותצלח רוח השם אל דוד מהיום המובן. דרך אגב, זה כל הניגון, דיברנו על זה פעם. מה זה הניגון? מה, הוא היה יכול לקחת את אברהם פריד איזה קלטת חדשה, או את זה בן דוד, או איזה תזמורת, אתה יודע, סימפוניה שמינית של באך, מה? זה לא המוזיקה. למה רק דוד יכול? מה חסר לשאול? מה זה הרוח? מה זה הרוח הרעה מביתך? היום תראו כל אחד שכותב את זה מאמר, תסכים בציקלופדיות, אחד שלא גמר, אני לא יודע מה, כבר מתחיל סכיזופרניה, פרנויה, כל מיני כללות כאלה בפסיכולוגיה, כאילו אני לא יודע מה, נמח שאול מסכן, הוא לא יכול להגיד שום דבר, אז כל אחד שם עליו מה שהוא רוצה. הרוח הרעה של שאול זה דבר פשוט. אנחנו נושמים אוויר. מלך, מלך שיש לו דין של מלך, יש לו רוח השם, אני לא יודע, בטרו, בנביאים דרך כלל תסתכלו, רוח השם, יש המון, רוח מלכות, רוח נבואה, רוח גבורה, רוח משפט, רוח זה, מלך, יש לו איזה פק. אצל שאול, ברגע שמשכו את דוד, כיוון שאין שני מלכים משמשים בכתר אחד, כל הסיפור הזה הלך ממנו. ושאול, שהוא היה רגיל, החמצן שלנו זה או, החמצן של שאול היה אוקיי, אוקיי זה קינגטון, כן? אוקיי שלוש, אם אתם רוצים משהו מתמטי, משהו, זאת אומרת, כימי. אוקיי שלוש, זה היה החמצן ששאול נושם. ופתאום אין לו את זה, אין לו את זה, הוא צריך... למי יש עכשיו את הבלונים האלה של החמצן אוקיי שלוש? למי יש את זה? לדוד. הניגון זה בעצם החמצן הזה שכל כך חסר, ורק דוד בעולם, רק דוד בעולם יכול לנגן שיר בפשור. תראו, אתם יודעים למה דוד הלך לשדה המערכה? אתם חושבים שדוד הלך בגלל הלחם, בגלל החלב, בגלל הגבינה? זה הכל על פי השבות הסיבור. למה הוא הלך? תגיד לכם למה הוא הלך. כתוב מדרש, אני מצטט לכם מילה במילה מדרש תנחומה. אמר ישי לדוד בנו, הגיע השעה שתקיים אותה הערבות שערב זקנך לזקנו, שנאמר אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, הדעו דכתיב ואת ערובתם תיקח. אתם חושבים שדוד הרוויח מזה? דוד הפסיד מזה. לכן איך מתחילה הפסקה הזאת שדוד הולך? וישכן דוד בבוקר. זה מזכיר לכם משהו? זה עקדה. כי מלחמת דוד בגוליאת מבחינת דוד זאת הייתה עקדה. אני לא יודע אם הם ידעו בדיוק שאישה ימות פה ואשתו תמות פה והילדים ימותו ככה, הם ידעו שמבחינתם זה לשלם ערבות. כשאדם צריך לשלם ערבות, הוא לא, מה זה, זה הוא משלם, הוא בכלל לא נהנה מאחור. אדם משלם חוב שהוא לקח, מלד, הוא נהנה מזה. לשלם ערבות, מה לי ולצור הזו, עשיתי לו טובה, חתמתי לו ערבות, עכשיו אני צריך לשלם את זה. אדם שמשלם ערבות בוכה, גם פה דוד הלך תראו, אם דוד היה קרייריסט, אתם יודעים מה שהוא היה עושה? הוא היה יושב בבית לחם. שאול אין לו שום כוח לנצח את גוליאת. למה אין לו כוח לנצח את גוליאת? למה? כי זה הכל נבוב, יש לו גלימה של מלך, יש לו כתר של מלך, אבל בפנים אין לו מלך, הוא לא יכול. רק מי בעולם יכול לנצח את גוליאת? רק דוד. למה? כי דוד אמנם לובש סנדלים תנכיות והולך עם כזה מעיל של רועים, אבל הוא מלך. הוא מלך, לכן רק דוד יכול לנצח. ולכן לדוד היה יותר כדאי להישאר בבית לחם. גוליאת היה הורג את שאול, ואם אז דוד היה הולך, אז הוא היה מלך, בלי בעיות, בלי לברוח, בלי ללכת למערות, וללכת לפה וללכת לשם וכל יום, וללכת לפלישתים, עד כדי כך שהוא צריך לברוח לארץ פלישתים. זאת התחנה השנייה של הערבות. ועכשיו נלך לתחנה השלישית של הערבות. התחנה השלישית של הערבות זה מגילת אסתר. איש יהודי היה בשושן הבירה. ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי מופיע במגילה, לא שמנו לב, שימי מופיע במגילה, בן קיש איש ימיני. עכשיו תגידו לי, כשאתם קוראים את הפסוק הזה איש יהודי, איך אתם מפרשים את המילה יהודי? אני לא מאמין, לא כך פירשתם. על כל פנים, איש יהודי אנחנו מסבירים, איש יהודי אנחנו קוראים את המגילה, אנחנו מסבירים ג'ו. דרך אגב, המילה הזאת מופיעה במגילה הרבה פעמים, ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. אבל הגמרא באמת אומרת מה שאתה אומר. הגמרא, מה? חכה, נגיע. הגמרא באמת אומרת ככה. הגמרא אומרת, אם איש ימיני זה מה? אם איש ימיני זה איש משבט בנימין, אז איש יהודי צריך להיות איש משבט יהודה. יש לכם שלומדים פשט שכל איש יהודי צריך להיות איש ימני. איש ימני, אבל זה כבר פוליטיקה. לא, יש כאלה שאומרים, כשאמרתי את המילה אמת, אמת, אמת זה א', מ' ות', כי זה כולל את הכל. שקר, זה המהר"ל, וורט של המהר"ל. שקר, מה זה שקר? כל האותיות הם בצד אחד, כי האמת כוללת את הכל, א', מ' ות', ושקר זה הכל בצד אחד. לא אגלה לכם באיזה צד, אבל בואו נמשיך. על כל פנים, לא, זה איש יהודי שאני, על כל פנים, על כל פנים, אז הגמרא אומרת איש יהודי איש משבט יהודה. שאתה אומר איך או יהודי או יהודה, אז הגמרא מתחילה, הגמרא מנסה את מגילה, הגמרא מנסה להגיד אבא שלו מיהודה, אמא שלו מבנימין, להפך, לא. אז התירוץ של הגמרא הוא פשוט, בשביל זה שתי הקדמות קצרצרות. קודם כל, שמישהו יהיה אבא של מישהו, אני הזכרתי את זה באחד מהקטעי קישור שלי, בשביל להיות אבא של מישהו אתה יכול או להוליד אותו או לעשות משהו שמאוד חשוב לחיים שלו. רב למשל, מישהו יציל מישהו מתביעה, הוא יכול, מה עושה אבא? מביא לך חיים, גם הוא הביא לך חיים. זה יסוד אחד. יסוד שני, שאלה מאוד מעניינת, אישה בהיריון רוצחת מישהו, יש שני עדים, הורגים אותה או מחכים עד שהיא תלד? מה? כן, ההלכה היא שהורגים אותה. אין אצלנו לעמוד בביתה הנידונים למוות 20 שנה, כמו שאין דבר כזה. הורגים אותה. זה במשפט סנהדרין. אבל במשפט הקדוש ברוך הוא זה לא כך. תוכיחו לי שבמשפט הקדוש ברוך הוא מישהו חייב מיתה. אבל אם הוא צריך להוליד מישהו צדיק, יחכו עד שהוא
של האגד.
חכה שמי רות, נכון, רות, רות, כתוב, אל תעצר את מואב. עוד סיפור מהתחלת ספר שמות. יפה מאוד, נכון, משה, יפה מאוד. כתוב, ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש. לא ואיפן כה וכה ככה, רש"י אומר, מביא את המדרש, מה זה ואיפן כה וירא? רק כי אין איש עתיד לצאת. זאת אומרת, אם מישהו צדיק היה עתיד לצאת ממנו, הוא לא היה הורג אותו. יפה מאוד, הוא לא היה הורג אותו. וטוב, עכשיו בואו נלך, הגמרא אומרת ככה. באמת מרדכי הוא משבט בנימין. אבל מה? מישהו משבט יהודה עשה איזה פעולה, משהו מיוחד, בהיווצרות של מרדכי, עד כדי כך שמרדכי, מלבד מה שהוא נקרא איש ימיני, הוא נקרא גם איש יהודי. והגמרא חוזרת לסיפור של שימי. אומרת הגמרא כך, באמת לשימי היה מגיע למות, כמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. דוד רוצה להרוג אותו, והם רוצים להרוג אותו כל החיים. פתאום דוד רואה, אוי ואבוי, יש לנו פה ברוך. מה ברוך? מישהו משבט בנימין עשה פשלה. זה היה עוד פעם שאול. הוא היה צריך להרוג את כל המלאק, ואת אגג הוא השאיר. אז אמנם שמואל בא למחורת ושיסף אותו. אבל כתוב, תגידו בכלל, איך נוצר המן אם הרגו את כל המלאקים? הלו כל המלאקים שאול הרג. נשאר אגג ששמואל הרג אותו למחורת. מאיפה הם
באים?
באותו לילה, פעם. אמרת אמרה שבאותו לילה, באותו לילה הוא הספיק לבוא על שפחה וכו', מזה יצא. אז עוד פעם מישהו משבט בנימין עשה פשלן, זה הכל... תעזור לכם גם ללמוד את מגילת אסתר נכון, וגם ללמוד את כל התנך נכון. אולי כבר שמעתם את זה ממני. לנו יש בעיה עצמית. יותר מוזרים, או יותר מוזרים, או פחות מוזרים. וזהו, אין קשר גם בין דברים, כי אין הקדוש ברוך הוא. ואמרתי לכם פה בשיעור הקודם, שהיהדות מדברת על העניין הזה שהכל רק מהשם, או אפילו אמר לכם עוד יותר טוב, השם רכה. מהאותיות של מקרה, מקרה, אבל כשאתה מגיע לסוף, ואתה מסתכל, פתאום אתה רואה שהשם רקם את כל הסיפור הזה, אתה רואה שיש בזה איזה תוכנית אלוקית. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, גם השיעור הזה, וגם, באמת הייתי צריך לתת אולי איזה 3-4 שיעורים על השמית הזה, נקווה ביום ראשון הבא. טוב, לא יודע. ברוך השם שיהיה שמחות. לחתונה של זה ביום שני, שזה אז אנחנו נפתח את זה עוד יותר. מה שאני רוצה להגיד לכם, הקושיות זה בעצם השיעור. יש תשובות לקושיות האלה, אבל תאמינו לי, הקושיות, התשובות הן קטנות על השאלות. מה שאני אגיד לכם בסוף כל קטע כזה, אחרי שאני אשאל את השאלות, אני אגיד לכם, כן, המלאק אין לו בעיה עם זה. זה באמת מוזר, מוכרחים להודות שזה התרחשות מוזרה, אבל זה מה שקורה בעולם. 5 סנטימטר של נפוליאון שדיברנו עליהם בשנה שעברה, בגלל זה מתו 20-30-40 מיליון איש. זה מה שקורה. אבל אנחנו מבינים שאין דבר במקרה. אז אם ושתי לא הזמינה למשתה את אשתו של הממוכן הזה, וגם כן אמרנו ניסינו למצוא איזה סיבות, זה הכל הקדוש ברוך הוא מכוון את זה. פרק ב', אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. תמשיך. מה לפי דעתכם צריך להיות עכשיו? לא, אין ושתי. אין ושתי. אז צריך לבחור למלך קלה. כן, צריך לבחור מלכה. צריך לבחור למלך מלכה. מי שיכול להציע לי דרך איך בוחרים מלכה? תקשיבו, אנחנו מדברים על ממלכה שהיא מחזיקה 127 מדינות מהודו ועד קוש. אתם יודעים מה זה הודו וקוש? דיברנו על זה? יש לכם את זה במפה, הודו וקוש? הודו, יש לכם את המפה של אסיה, ואירופה הייתה אז כנראה מחוץ לתחום. יש לכם את המפה של אסיה ואת המפה של אפריקה. הודו זה בצד ימין למטה, נכון? ואיפה זה קוש? קוש זה בערך באמצע אפריקה, איפה שזה אחרי סודן. זאת אומרת, יש לך מצרים, סודן, נכון? סודן זה דרומית, ניגריה, כל המקומות האלה. בערך בקו המשווה. הודו וקוש, נגיד כמה יש שם? 2 מיליארד אנשים. היום יש שם בערך 2 מיליארד אנשים. מה זה 2 מיליארד? יש הרבה יותר. בהודו לבד יש מיליארד, כמעט מיליארד בני אדם. היום יש שם 3 מיליארד אנשים, אני יודע? 2 מיליארד, דור, נתפשר. אז אולי הוא פחות, אולי הוא פחות. בסדומי היו פחות. מתוכם בערך חצי זה נשים. זאת אומרת מיליארד. איך בוחרים על כאן מיליארד נשים? נו, מה אתם מציעים חבר'ה? אני חושב שתיקנת את עצמך טוב מאוד. קודם כל, תראו, גויים אמנם לא אכפת להם שהמלכה תהיה, אני יודע, אשת חיים נמצא, ואנחנו נמצאים לך בתחבל את בעליו של המצאה קטדקת, ואומרת פעמיים ביום, וגומרת את התהילים. מסתובת, אבל גם הגויים, תסלחו לי, הם הרי לא, אני יודע, להגיד, יפה זה דבר חשוב אצל הגויים, אולי יותר חשוב אצל היהודים. אבל גם אצל הגויים מלכה צריכה להיות א', זאת אומרת, אני חושב שהתכונות של מלכה, תסתכל, אני גם לא בטוח מה העניין הבתולה למלכה, למה מלכה צריכה להיות דווקא בתולה, נניח, בסדר, בתולה, אז יכול להיות, גורל, בתולה, יפה, אני גם מסכים, אבל לבחור רק בתולה ורק יפה, אני חושב, אני אומר, עוד פעם, גויים אני מדבר, גויים, אבל מלכה צריכה להיות בטח גם אחת שאולי באה ממשפחה מיוחסת, ב-127 מדינות יש בטח כמה כאלה שהם אבירים ונסיכים וסר יש עוד כל מיני דרגות של אצולה. אז אני צריכה להיות אחת עם אצולה. אני למשל אומר שאולי היא צריכה להיות גם אישה משכילה, ושיהיה לה נגיד לפחות דוקטורט אחד, לפחות דוקטורט אחד, אם לא שניים או שלוש, ושתהיה גם אולי איזה הצטיינות, איזה אומנית ידועה, פסלת ידועה או ציירת ידועה, או אחת שיש לה מתמטיקה, אני יודע, איזה עוד איזה תחום, שחקנית ידועה, ספורטאית ידועה, משהו כזה, אולי עוסקת בפעילות ציבורית, בוועד למען החייל, או בעמותה לשלום הילד, או איזה פילנטרופ, משהו, עוד איזה תכונה שתהיה ידועה במשהו. וגם כאלה, תסלחו לי, אני חושב שהאלף-בית, זה שזאת, באמת אני חושב שהיה צריך להיות כמו שאנחנו מכירים בחידון תנ"ך. זאת אומרת שבכל, גם המדינה, תקחו מדינה כמו הודו, יש בה כמה אזורים שכל אזור, כל חבל, אני יודע איך קוראים לזה שם, כל חבל יש בו כמה מיליונים של, 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 של נשים. אז כל חבל בוחר לו את המלכה, ולא מלכת יופי, לא דווקא, אני אומר, יופי זה צריך להיות קטגוריה נכבדה, אני לא מזלזל בזה. מלכה לא יכולה להיות מכוערת מאוד. אבל אי אפשר לבנות רק על יופי. אז עושים איזה קריטריון, עושים איזה שקלול של זהו, עם חבר שופטים. זה שופט אחד אולי מחשיב יותר את האופי, שופט אחד מחשיב יותר את השכל של הכללי, שופט אחד מחשיב יותר את הפעילות הציבורית שלה, שופט שני, בסך הכל קובעים. ויש שם גם כן חידון בית ספרי, חידון מחוזי, חידון נפתי, חידון זה. ואני הייתי אומר שכל ארץ כזאת, כל מדינה כזאת, תבחר אחת. ואז יביאו למלך 120, תשמע, אני לא יודע, אם לי היו מביאים 127 אני הייתי מתפלפל. איך בוחרים 127? כמה זמן עד שהוא יראיין אותם, עד שהוא ידבר איתם, עד שהוא ייפגש עם כל אחד 3, 4, 5 פעמים? זה ייקח לו? זאת אומרת, לפי דעתי לא צריך להביא למלך 127, אלא נגיד שיבואו מכל מדינה אחת או שניים, ואז תהיה עוד איזה ועדה ממלכתית, זאת אומרת קיסרית, ועדה שתמיין אותם עוד פעם, ומתוך ה-127 האלה יורידו 60, ואז יבחרו 60 שיעלו לחצי הגמר, ומתוך ה-60 האלה של חצי הגמר יעלו עוד 30 לרבע הגמר, ואחרי יעלו עוד 30 לחצי הגמר, ו-15 אנשים, תשמעו, ה-15 אנשים האלה, אין מה לדבר. אל תשכחו שאנחנו מדברים פה על מיליונים של נשים פוטנציאליות, מיליונים אם לא מיליארד של נשים פוטנציאליות. אז ה-15 נשים האלה אין לי צל של ספק שכל אחת מהן הייתה יפה. מה זאת אומרת יפה? וכל אחת מהן נוסף לזה שהייתה יפה גם הייתה מיוחסת, וכל אחת נוסף שם זה מיוחסת היה לפחות 3-4 דוקטורטים כסף קטן, וכל אחת מהן גם אחת הייתה ספורטאית, ואחת הייתה אומנית, ואחת הייתה זה, ואחת הייתה זה. נו, ואז אני גם לא יודע איך אחשוורוש היה בוחר בין 15, יש לו 2, 3, 4 נשים לבחור, 5 נשים לבחור, עוד אבל 5. בואו תראו מה מציעים. אני אומר לכם, באנגלית אומרים unbelievable. זאת אומרת, אני פשוט לא תופס איזה טיפשות הולכת פה. יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, תקשיבו טוב, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן. אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. מה, הביאו לו שם מיליונים? נגיד שהם היו שטופי זימה, נגיד שהם היו אנשים הכי בהמיים בעולם, אבל כל נערה בתולה טובת מראה, כל נערה בתולה טובת מראה. אני עשיתי חשבון, לא התביישתי. נניח שהמלך, א', תראו, עוד פעם, אני רוצה להגיד לכם, המלך הרי רוצה פה מלכה, לא מדובר פה על ההרמון שלו, על הפילגשים שלו, תסלחו לי, אבל נניח אפילו שהוא היה מחליף כל לילה אישה אחרת. נניח, אתם יודעים כמה לילות יש בשנה? אתם יודעים כמה לילות יש בעשר שנים? אתם יודעים כמה לילות יש במאה שנה? כמה לילות יש? 36,500. זה מה שיש במאה שנים. החשבורות לא היה ילד בין שנתיים. אז אני חושב שקודם כל אנחנו יכולים לראות את זה ל-50 שנה. אז כבר ירד לנו מ-36,000 ל-18,000. וגם 18,000. אבל מה זה כל... אני לא מבין מה עשו שם עם המיליונים שלה, של הבנות. זה ממש, תסלחו לי על זה. ודרך אגב, איך... מי מציע את ההצעה הזאת? לא, תסתכלו, למה זה נפשי? מי? נערי המלך, זה באמת מתאים להם ההצעה הזאת. ותגידו לי, איפה היו כל השרים וכל רואי פני המלך וכל שבעת האלה שהיו שנה במלכות וחכמים יודעי עיתים ויודעי דת ודין? היו לו כל כך הרבה בתי דינים וכל כך הרבה חכמים וכל כך הרבה זקנים, כנראה שאף אחד מהם לא מוכן לפתוח את הפה. ועל זה כבר דיברנו בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים. אז תשימו לב, המשפט שהיה עם ושתי, כל הסיפור הזה הביא עוד דבר. תראו עכשיו איך דבר אחד קשור בדבר השני, ולמה אי אפשר לוותר על שום שלב בסיפור הזה של המדינה. כי אם לא היה המשפט המטופש הזה, המלכוד הזה שהמלך הכניס את עצמו, או יותר נכון שממוכן הכניס אותו, כן? אז בטח היה שם כאן איזה חכם, אפילו לא חכם שיודע לתרץ תוספות, אבל חכם רגיל, חכם של אומות העולם, והיה מציע את ההצעה הזאת בווריאציה כזאת או בווריאציה אחרת, זה לא משנה כבר איך, אבל טיפת היגיון שיהיה בכל בשיגעון הזה. היה כאן מישהו ניסיון, והיה אומר לו, תשמע, תיקח דבר כזה. אבל כולם, חלק מהם הרגו, ואלה שזהו פחדו לפתוח את הפה, כי הם ראו מה קורה למי שמציע הצעות למלך. אז מי נשאר על הבמה? הילדים, נערי המלך. מה יש לנערים בראש, תסלחו לי? זה מה שיש להם בראש. אולי גם הם חשבו קצת ליהנות מהשלל באמצע, כי אם יביאו לשם כל כך הרבה בנות בתולות יפות וזה, אז אולי עזוב עצה. גם המלך, תסלחו לי, המלך הזה שהיה כל כך פעיל, המלך הזה שהיה כל כך זה, המלך הזה שהיה כל כך, פתאום הוא מאבד כל שליטה, הוא לא יודע בכלל מה נעשה איתו. תסתכלו למשל, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. המלך שואל מישהו מה לעשות? לפני כן הוא שאל, הוא כינס, הוא התייעץ, כדעת מה לעשות? הוא שואל מישהו מה לעשות? לא, הוא סתם נתון באיזה מין דיכאון כזה, מסתובב כל היום ואני לא יודע מה עושה, מסתובב כמו אני בסגר. והם שמציעים, אף אחד לא שאל אותם, מי ביקש אותם אתכם ללמוד פסטיראי? מישהו ביקש מכם, מישהו שאל אתכם. אבל כמו שאמרתי, הזקנים שותקים, או שנעלמו בכלל, והם אומרים שהמלך זהו. מה זה מציעים את ההצעה הזאת? והנערה אשר תיטב בני המלך תמלוך תחת ושתי. אני לא יודע גם איך, תשימו לב, אין פה שום... ויטב הדבר בני המלך ויעסקן. טוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימין. אני לא רוצה פה להאריך, אבל המלבי"ם מביא 10 סיבות למה הדבר הכי פחות הגיוני היה שהאסתר הזאת היא תלקח לבית המלוכה. וכל מילה פה, איש יהודי. תראו, היהודים היו בסך הכל עם סנוי. אנחנו יודעים שאת היהודים שונאים בכל המקומות. אנחנו יודעים הם עם שלא אוהבים אותו. הוא היה יהודי אשר בשושן הבירה, והוא הוגלה, אז הוא בכלל הוא זר פה במקום, הוא לא ותיק, לא אחד שכבר מי יודע כמה דורות יש לו. והיא אומנת עד עשה היא אסתר בדודו כי אין לה אב ואם. בדרך כלל זה מאוד מצופה שהאישה של המלך תהיה עם טיפה ייחוס, שהאישה של המלך תהיה עם טיפה, ידעו מי, ידעו מה היא, ידעו מאיך היא באה, ידעו לאן היא הולכת. קל וחומר, כמו שאני אומר, שבדרך כלל המלכים לא מתחתנים עם אנשים פשוטים, ממש פשוטי העם. בדרך כלל המלכים מתחתנים עם איזה רוזנת, עם איזה נסיכה, עם איזה מישהי שיש לה איזשהו תואר רצולה, והיא אין לה אבא, אין וכו'. והיא בישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי, ותילקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגי שומר אנשים. אני רוצה לומר שלפי דעתי חלק עצום מהבנות האלה הלכו ברצון. חלק מהבנה, היא צריכה להיות איזה מסכנה שם בכפר עלוב ובקלקולטה, שאין לה בקושי מה לאכול ואין לה מה לזהו, והיא לובשת סחבות. יחד לוקחים אותה לעיר הבירה, לפריז של היום, אני יודע, אני מדבר אצל הגויים, כן? לוקחים אותה, כל אחת רק רצתה ללכת, רק רצתה אני יודע, ואתה פרופיל בשביל זה, ושקרה, וסיבנה, ושמה על עצמה כל מיני מסכות, וכל מיני זה, והיא כן תולה, ולא, ובמקרה מוקת עץ, אני רוצה בטח נתון שם על השומרים, אני באמת, וויכוחים, אתה אחת שלא רצתה. מה השומרים כל כך התלהבו, אני לא מבין, אלה ש... ובכלל, תסתכלו, גם הפסוק, ויפקד המלך פקידים. איפה כתוב הפסוק הזה, ויפקד המלך פקידים? איפה עוד כתוב, ויפקד המלך פקידים? יש עוד פעם אחת בתנך שזה כתוב. מה? במצרים, אצל יוסף. ושמה, מה ההוראה של זה? שמה אלה היו שבקניקים. עלו מי שהחביא תבועה, ויפקד המלך פקידים. פקידים כל אחד, אם הוא מחביא איזה תבועה, ישר ירגו אותו, ישר... נו, אז אני שואל אתכם, כך בוחרים מלכה. אתה צריך מלכה שלא רוצה להיות מלכה? אתה צריך מלכה שתהיה גורם תוסס בחסר המלוכה? וחסר מלך, חסר שם אנשים שמוסרות את עצמם ומוכנות, אני לא יודע מה לעשות בשביל שהם יהיו מלכות. ודווקא אותה לוקחים בכוח. זה מה שכתוב, ותילקח אסתר. מה זה ותילקח? לא כתוב שהיא נתנה. תסתכלו, הביטוי הזה דרך אגב חוזר פעמיים, חוזר גם בפסוק כף, תסתכלו, סליחה, לא בפסוק כף, פסוק תצאים, ותילקח אסתר אל המלך חשברוש, אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש תצאים, פעמיים. דרך אגב, יש פה עוד וורט יפה של הגאון שמראה את זה. תסתכלו לטעמים של פסוק, י"ב, תשבו את זה לטעמים של פסוק ט"ו. בפסוק י"ב כתוב כך, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך. מה זה נערה ונערה? מה הטעמים? קדמה ואזלה. מה זה קדמה ואזלה? הקדימה והלכה. קדמה ואזלה, הקדימה והלכה. ובהגיע תור נערה ונערה, אומרים לגברת, בארבע אחרי צהריים, את מוכנה, באים לקחת לך לבית המלך. היא כבר בשניים, היא כל כך רוצה ללכת, שבשניים היא כבר הקדימה והלכה, היא כבר רוצה ללכת, היא כבר רוצה ללכת למלך, היא כבר רוצה ללכת למלך. אסתר, ובהגיע תור, בת אביחי, מונח. התח הזה, בשעה שלוש, הוא כבר היה רגיל שהבחורה התורנית עומדת לו ליד הדלת וכבר מחכה ללכת. פה מגיעה שעה ארבע, שזאת הייתה שעה יהודה. חפשים, היא בכלל במתנסת שם אומרת תהילים, אני יודע מה, לא? עוד דבר, כל אחת כמובן מכינה את עצמה שישה חודשים, תשימה את זה, כמה מסריחות הם היו, שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בפסמים, שישה חודשים בזה, וכל אחת רוצה, וכל אחת רק שמה עליה ירוק וכחול וצהוב, אני יודע, כל הדברים האלה, ופוך וכל... וזאת שום דבר, ממש זלת, ממש... ועכשיו אני מגיע לשאלה הכי חזקה. אני כבר אמרתי לכם כמה פעמים, חבר'ה, שיש לנו בעיה גדולה מאוד בלימוד התנ"ך. והיא, במגילת אסתר, הדבר הזה בולט עוד יותר. שאנחנו לא יכולים להתרגש, לצערנו הרב, מלימוד אמיתי של התנ"ך, קשה לנו להתרגש בגלל שאנחנו יודעים כבר את סוף הסיפור. ואמרתי לכם, הרבה פרקים בתנ"ך, כל הטעם שלהם ניטל מהם, כשאתה מתחיל ללמוד אותם, אבל אני אומר, איך היינו מתרגשים לקרוא הרבה סיפורים אם לא היינו יודעים את הסוף, והיינו צריכים כמו, תסלחו לי, בבלש לקרוא את זה ובעקדה גם את מגילת אסתר היינו לומדים אחרת. אנחנו קוראים מגילת אסתר, קודם כל תראו איך אנחנו רגועים. למה אנחנו רגועים? למה אנחנו רגועים? כי אנחנו כבר יודעים שיהיה זה ויהיה בסדר, יהיה בסדר. אנחנו לא יכולים, כי אנחנו יודעים את זה, אז קשה לנו. אבל בואו נלמד את מגילת אסתר בלי לדעת את הסוף. יש פה דבר לפי דעתי שהוא ממש לא נורמלי, תסלחו לי על הביטוי, ממש לא נורמלי, וזה דבר שאנחנו לא שמים אליו לב. אני אומר, בסוף, במקרה, כשנגיע לסוף נבין שהיה לו משמעות גדולה. אבל כתוב כך, י' לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. לא הגידה. אם אתם חושבים שזה היה מקרי, תסתכלו בפסוק כף. בפסוק כף כתוב אין אסתר מגדת. מה ההבדל בין לא הגידה לבין אין אסתר מגדת? מה ההבדל? לא הגידה אסתר, לא הגידה. אבל א', אם זה כתוב, אז כנראה שבכל אופן זאת תופעה, כי אם זה סתם לא היה משמעותי. אבל אין אסתר מגדת, זה כבר הכוונה סירוב, זאת אומרת שמכריחים אותה, שואלים אותה, זה אכפת. וואה, אתם יודעים שהגמרא אומרת שזה מאוד עצבן את אחשוורוש הדבר הזה. מאוד עצבן את אחשוורוש הדבר הזה. כתוב שהוא ניסה בכל מיני דרכים לדעת מאיזה עם היא. דרך אגב, תשימו לב שפעם כתוב עמה, פעם כתוב מולדתה, ופעם כתוב מולדתה ואת עמה. זאת אומרת, הוא ניסה קודם לדעת מי העם שלה, ואז איפה היא נולדה. כי למשל יהודים יכולים להיוולד בכמה מקומות. אז פעם אחרת הוא ניסה להיוולד איפה היא נולדה, ואחר אין את עמה, דרך זה או דרך זה. הוא רוצה לדעת משהו עליה, והיא לא אומרת. ואתם רואים שזה לא אכפת לו? זה מאוד אכפת לו. הגמרא אומרת שהוא ניסה כמה דברים, בואו תסתכלו. קודם, יפה מאוד, כתוב שהוא עשה משתה, ומה הוא עשה במשתה הזה? מה הוא עשה במשתה הזה? הנחה על המדינות עשה. אומרים הפרשים שהוא אמר, אני אעשה משתה, ואני אתן לכל עם, נגיד ליפנים 5% הנחה, לסינים 10% הנחה, לטורקים זה, להודים זה, לקוש זה, למדי זה, למצרים זה. ובטח תבוא ותגיד לי, תשמע, אתה יודע מה, אולי נותנים לקורדים 10%, 15% הנחה, אז זה בן שהיא קורדי, אני יודע, או משהו כזה. ואתה מנסה לקנות אותו, לא. אבל אחרי כן הוא מנסה גם בכוח. תסתכלו מה שכתוב בפסוק י"ט, מה כתוב? הוא עוד לא גמר שם את 100 מיליון נשים שיש לו, מה פתאום הוא מקבץ עוד פעם בתולות? אומרת הגמרא, אין אישה מתקנאת אלא בירך חברתה. זאת אומרת שהוא מנסה להיים עליה, תשמעי, את לא תגידי לי, אני ישר שולח אותך, יש לי פה מספיק בנות. שום דבר לא עוזר, שום דבר לא עוזר. ואני מוכרח להגיד לכם שאני לא מבין את זה. זאת אומרת, אני כמה דברים אני לא מבין פה. קודם כל, איך זה קרה שלא ידעו מי נסתר? אני מתאר לעצמי, הפרסים לא היו כאלה מטומטמים כמו שאנחנו חושבים. בטח היה איזה סדר בדבר הזה, בטח כל אחד שבא, מילא שאלות. תראו, אני אומר, 99% מהאנשים, אני לא יודע מה, היה להם עניין להסתיר? איזה עניין יש לאישה להסתיר את ה... להפך, כל אחת רק רצתה להשוויץ בזה שהיא נבחרה למלכה. רצו שהיא, רצתה שהיא תדע מאיפה היא. אני רוצה שאתכם, יבחרו בכם היום, אני יודע מה, לאיזה זהו. אתם תרצו להחביא את זה? או שתרצו שברחוב שלכם ובשכונה שלכם ובסניף שלכם כולם ידעו, לא עניין זה שבקושי שמנו לב אליו, פתאום הוא נהיה, מה, נראה שקבעה, פתאום הוא נהיה, אני לא יודע מה. כל אחת לא רצה שידעו בכפר שלה שהיא נבחרה למלכה, או בארץ שלה, במדינה שלה שהיא נבחרה למלכה. אז כל אחד בטח מילא איזה שאלון. למה, איזה עניין יש לו להסתיר את הפרטים שלה? איזה דבר רע הולכים לעשות לה? א', ב', את אלה שלקחו, נגיד שבהפקד המלך פקידים, אז אני מתאר שלכל אחת בטח עיברו פה ביד איזה מין שאלון, איזה מין טיפ, וכל אחת בטח היה איזה רישום, לא? ולא ידעו מאיפה לקחו את אסתר. לא היה רישום תסלחו לי, מסעית מספר 36 הסתובבה ביום הזה במסלול רחובות זה וזה וזה וזה, ופה חטפו את זאת ושם חטפו בערך, בסדר, לא ידעו, נגיד, אם חטפו אותה ברחוב יפו, או חטפו אותה ברחוב קינג ג'ורג', או חטפו אותה ברחוב בן יהודה. אבל באזור הם ידעו, אז אי אפשר לקחת אותה, אי אפשר לקחת תמונה שלה ולשאול מישהו מזהה אותה. אף אחד, כל השין בית הגדול, אף אחד לא יודע מי נעלמה, פתאום נפלה להם מהירח, שכחו מאיפה, מאיזה אזור היא. כל כך אכפת למלך וכל כך בוער למלך. אבל בעיקר מה שאני לא מבין, למה הריבון שלו? למה היה אסור להגיד את זה? איזה איסור? יש איסור דאורייתא בזה? אני לא מבין. מה אכפת לי להגיד שהיא יהודייה? מה בזה? הם מבקשים ממנה תעבדי עבודה זרה, מבקשים ממנה תחללי שבת, הם מבקשים ממנה להגיד את השם, מותר לה להגיד את ה... אני יודע מה, את ה... ואת ה... מה ההיגיון בזה? אני רוצה להגיד לכם דרך אגב שלפי דעתי יש פה עניין פשוט של פיקוח נפש. אם אני הייתי התח והיו מביאים אליי את הבחורה הזאת ואני מסתכל בשאלון שלה ואני רואה שחסר פרט, השם יש, גובה יש, שתי בעיניים יש, זה יש, זה יש, זה יש, כל הפרטים נמצאים, פתאום לאום תודה זו, אין בעיה גם כן מה לכתוב לאום, אין לאום. אז אומרת בני הבחורה הזאת, כן, מה הלאום שלה? אל תשכחו שבפרס זה היה דבר מאוד חשוב, יש מדינה, מדינה וככתבה ועם ועם כלשונות, זאת אומרת העניין של העם זה שיחק תפקיד מאוד חשוב בפרס, כל המגילה מלאה מזה, עם ועם כלשונו, מדינה מנהג. מאיזה עם את? זאת אומרת שואלים אותה, איך קוראים לך? אסתר, שם המשפחה? מלכה. מה ההובי שלך? לשחק שח. מה זה? הכל יונה. מה הלאום שלך? מאיזה עם את? אני לא מבין, היה להם בעיה להרוג. אני רוצה לכם שלפי דעתי גם התח עצמו יסתבך, כי למה צריך לשלוח אחת כזאת אל המלך? אל תשכחו חבר'ה, אתם עוד פעם, אתם יודעים שהיו לו שם מיליונים של נשים שהיו יכולים להיות מלכות, הרי הוא לא יודע שהמלך יבחר דווקא בא להיות מלכה. מה להגיד, שהיא הייתה כל כך הרבה יותר יפה מכל הבנות האחרות? זה קשה להגיד, הרי היו שם מיליונים של... אתם יודעים מה שאני אומר? מילא אתה עושה נגיד התחרות בין שני אנשים, אז אחד יכול לרוץ 100 מטר ב-9.8 שניות, ואחד שהוא פשלונר ואני לא יודע מה, אז הוא רץ 100 מטר ב-50 שניות, בסדר? אבל כשאתה לוקח 100 אנשים או 200 אנשים או 500 אנשים, ואל תשכחו שכבר הייתה בכל אופן איזו סלקציה, כי לקחו רק יפות ובתולות, אז כולם היו יפות, כולם היו יפות, אז היא הייתה יותר יפה, וכאן היא הייתה יותר יפה. לך, חזרים שחזרנו רואים שלא כך אסתר לא הייתה כל כך יפה, אסתר היא רק רקת הייתה כך יפה. אבל בואו נניח בלי חז"ל, ניקח את התנ"ך לבד, אז מה הוא צריך לסבך את עצמו? ומה אסתר צריך לסבך את עצמו? זה לא ממש פיקוח נפש, זה כאילו הייתה באה למלך ואומרת לו אני מצפצפת עליך, בייחוד אחרי שהמלך לוחץ עליה והיא רואה שזה חשוב לו, הוא ירוג אותה. ריבוני של עולם, מותר לאדם לאבד את עצמו לדעת? עוד פעם חבר'ה, אתם יושבים בשקט כי אתם יודעים שלא קרה שום דבר, אבל אתם לא יודעים שלא קרה שום דבר, תחשבו בהיגיון קצת, מה פתאום, איזה איסו ומה אכפת? למה? מה כתוב במגילה? למה? מה? כמו עוד אחד, נו, שוי אני שואל על עוד אחד עכשיו, כמו עוד אחד ציבה עליה, והייתי פעם פשט יפה, למה אין אסתר מגדת? למה? כמו עוד אחד ציבה עליה. אנחנו אומרים באין כן או כן כל יום, ואין מערבים בדבש. למה? למה אין מערבים בדבש? מה? לפני שהתורה אמרה כי חוצור וכל דבש לפני של השם שקויה. מה תרצת לילה? מה הברייתא שואלת? ולמה אין מערבים בדבש? ככה הברייתא שואלת. מה אני הייתי מצפה שיגידו? למה אין מערבים בדבש? כי הסימבול של דבש זה שאור שבעיסה, ושאור שבעיסה זה יצר הרע, יצר הרע זה כתור וכתור. מה אומרים? למה אין מערבים בדבש? למה? למה הם מערבים בדבש, תגידו? כי התורה... על זה גוף אני שואלנו, אז למה התורה אמרה? אתם מבינים את השאלה שלי? מה, איך אתם מבינים את המשנה הזאת שאתם אומרים את הכל בוקר? ואין מערבים בדבש, ולמה הם מערבים בדבש? כי שהתורה אמרה, כי חולצה אופש... אבל למה, נו? מה ענית לי? אמרתי, התורה אומרת, שכוח. אומרים בעלי המוסר, למה הם מערבים בדבש? למה? למה? כי התורה צורה. יש ועוד ידוע של הגאון מבינה. כולכם מכירים את ה... במשנה כתוב כך. במשנה כתוב, לא יקרא לאור הנר. בשבת, אסור לקרוא לאור הנר. מישהו יודע למה? במשנה כתוב לא יקרא לאור הנר. למה? לא כתוב לה. כתוב לא יקרא לאור הנר נקודה. ברייתא. בגמרא יש ברייתא. לא יקרא, תקשיב טוב, וכתוב לא יקרא לאור הנר. בברייתא כתוב לא יקרא לאור הנר, שם היתה. בברייתא כתוב, לא במשנה. שם היתה. ממשיכה הגמרא ומספרת סיפור. אמר רבי שמואל, אני אקרא ולא אתה. אז מה קרה? קרה ואיתה. קרה ואיתה. מה? כמה הגדולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר. ותודה. אז איך בדרך כלל מבינים את הגמרא הזאת? בדרך כלל מבינים את הגמרא הזאת. ככה יוני למשל מבין. מה שכתוב בגמרא זה שחכמים הם פסיכולוגים גדולים. והם יודעים שאדם, כשהוא לומד, הוא לא יכול להתרכז. ואם הוא לומד וזה, אז הוא לא שם לב. נכון? ככה הבנת את זה. אומר הגאון מבין לה, מה? אומר הגאון מבין לה, לא, לא זה הפשט הגמרא. מה שהגמרא באה להגיד, זה תראו מה ההבדל בין המשנה לבין הברייתא. אתם יודעים שהמשנה זה מה שרבי ניפה וזה, רבי הכניס למשנה רק את הציטוטים המדויקים. אלה שהם היו ברייתות, אז זאת אומרת אלה שנשארו, בר, בחוץ. במשנה כתוב, לא יקרא לאור הנר, נקודה. למה לא כתוב טעם? ואתם יודעים למה לא כתוב טעם? אני אגיד לכם. הנה, לרבי גם היה ברייתה, ובברייתה היה כתוב, לא יקרא לאור הנר, שם היתה. למה רבי לא הכניס את זה למשנה? זהו, רבי הכניס את המשנה, כי הוא ידע שאם אני אכתוב את הטעם, אז אנשים יבואו כמו רבי שמואל ויגידו, איך הטעם? ככה וכמה ככה? כתוב, אמר רבי שמואל, כמה גדולים דברי חכמים הכוונה, אתה שומע יוני, כמה גדולים דברי חכמים במשנה שהם אמרו בלי טעם? כי עובדה שבברייתא כתוב טעם, ובגלל זה נכשלתי. זהו, למה אין מערבים בדבש? כי חוסר וכל דבש. זהו, כתוב בתורה, מספיק, לא צריך תמיד להתחכם. למה אין אסתר מגדת? כי מרדכי הציווה עליה. לא, אבל יש... למה? זה דבר לא הגיוני, אני רוצה להגיד לכם. זה ממש דבר שאני אומר, אתם יודעים למה זה נראה לנו הגיוני? כי בסופו של דבר התברר לנו שכל הסיפור, מי זה העם שלך ומי זה לא העם שלך, את עמי ואת מולדתי, זה מה שמביא לנו את כל התשועה. אבל עכשיו זה על הדבר הכי קשה שבאו לכם מצוין. הסיפור הזה שאין אסתר מגדת, שהיא סיכנה את עצמה. בואו נלך לסוף פרק ב'. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך. קצם בקטן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך לחשפרוש. היוודע הדבר למרדכי והגד לאסתר המלכה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. פילפלוים, פה כמעט כל פסוק יש עליו קושייה אדירה. מרדכי יושב בשער המלך. מה הוא עושה בשער המלך פתאום, מרדכי? דרך אגב, אתם יודעים שחזל אומרים שבפרק א' אני בכלל התעלמתי כאילו מהדבר הזה. אבל יש חזל מאוד מפורסם שמרדכי וחכמים היה להם ויכוח פה. שמרדכי אמר להם לא ללכת למשתה הזה. וחכמים אמרו כן נלך. היה ויכוח גדול בין החכמים. אמרו נלך, להפך, אם אנחנו נלך, אז אנחנו נקבל הרבה תקציבים. וזה היה כל ההצעה של החשברוש שלו. כל ההצעה של החשברוש, זה אולי שייך, אני קצת גולש לשיעורים של יום חמישי, כשדיברנו על מגילת אסתר וארץ ישראל. כל הוורד של המגילה במהלך השני שלה, זה שהחשברוש מנסה להראות להם כמה טוב לחיות בגלות, כמה כדאי לחיות בגלות, כמה כיף זה בגלות, יש משתאות. אחרי כן בא המן ומראה להם גם את הצד הרע של הגלות. אבל החשברוש מנסה לקנות אותם. הנה, בית המקדש כבר לא ייבנה, אף יקמן את זה בית המקדש וישתמש בהם. ולהפך, לעשות קיצון איש באיש. ואם תבואו, אז אני אומר לכם, תקבלו מקוואות, תקבלו בתי כנסת, תקבלו ישיבות הסדר, תקבלו מה שאתם רוצים, תקציבים, מה זאת אומרת? מרדכי אומר, חבר'ה, אל תקחו. אמרו לו, מה הבעיה? זה הכשר של הבדל. וקודם כל אמר להם, לא, אני הולך לרבנות, אבל מניח שהסכימו לה. אמר להם, לא, רבותיי, זה לא טוב, זה נהנות. הוא נגד! מה פתאום פה יושב? דרך אגב, יושב בשער המלך, זה פשוט, זה לא יושב סתם בשער, אלא יושב בשער, אנחנו שער, שער בתנך, זה תמיד עניין של סנדרין, עניין של שופטים, עניין... זאת אומרת, הוא קיבל שם המשרה. טוב, הוא יושב, זהו. קצף, לקטן וטרש, נס... מה פתאום הם קצפו? אז כבר דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, זאת אומרת ביום ראשון שעבר, קצת התקצפו, אולי בגלל שזה קשור בוושתי, יש ערעור על המלכות של המלך, יש כאלה בכלל שאומרים שמכיוון שאסתר באה לחצר ככה, וושתי אז ככה, והמלך כל הזמן בפעילות, כל הזמן שינדל פשוט קורע תחת מסעו, אז זה פשוט היה להם הרבה עבודה, אז הם התחילו, גם כן, אתם פרסים על אסתר, תרגו את אסתר, מה אתם רוצים מהמלך? בסדר, רוצים את המלך, טוב. ויוודע הדבר למרדכי, איך? מה? הוא הקשיב, אז בגמרא כתוב איך, הם דיברו תרסית, תרסית זה היה, זה ניב קנטוני של סינית עתיקה, והם חשבו שמרדכי מדבר רק סינית מודרני. אני לא מבין מה, אני רוצה להגיד לכם, אני לא חכם גדול, אתם יודעים את זה, אם אני הייתי הולך לעשות מרד ולהרוג את המלך, אני לא הייתי מדבר עם מישהו בסינית עתיקה או בסינית מודרנית או באיזה לשון שמישהו אחר שומע. לא הייתי שמח על זה. מה, אני לא מבין. הלו מרידות נכשלות לפעמים, לא. יש מקרים, מודע שיש מרידות שנכשלות. הנה עכשיו הייתה בחינה על ספר מלכים, ונתתי שם שאלה שלמה על מרידות. יש מרידות שנכשלות, מה אתה? אז נודע, איך נודע? נודע, מה השאלות? קורה, זהו, נודע. יופי. אבל עכשיו בוא ניגש לשאלה האמיתית. זאת אומרת, גם עד עכשיו יש שאלות שאין לי תשובות טובות עליהן. אבל בסדר. תראו, למרדכי יש את הידיעה הזאת ביד. מה הוא צריך לעשות לפי דעתכם? איזו שאלה. מרדכי צריך ללכת למלך ולהגיד איך מה שקורה. מה מרדכי עושה? מה מרדכי עושה? הוא הולך לאסתר, שהיא תגיד את זה למלך, והיא אומרת את זה? מה? מה זה בשביל מרדכי? ריבונו של עולם, הלוא עכשיו הם אוחזים שמה? עכשיו הם אוחזים שמה? שאין אסתר מגנת את המוות מולדתה. אני אומר לכם, שאני הייתי אחשוורוש, אסתר הייתה באה ואומרת לי, תשמע, מרדכי היהודי ציוון. מי? קודם כל, תראו, הפרסים היו צנועים, על זה כבר דיברנו אלף פעמים. מה? סתם תראו איזה טיפשות זאת. מה יש למרדכי לעשות איתה? מילא אם רוצים להרוג את המלכה, והולכים להגיד את זה למלך. זה אני יכול להבין. כי המלך הוא אחראי לשלומה של המלכה. זה דבר פשוט. אבל כשרוצים להרוג את המלך, שולחים להגיד את זה למלכה. מי זאת? ראיתם מה שהוא התייחס לבשתי לפניכם? איזה מין דבר זה פה? דרך אגב, שכחתי קושייה אחת לפניכם. טוב, אני אגיד את זה בסוף. זה לא כזה פשוט. מה הוא הולך להגיד את זה לאסתר בכלל? מה אסתר בעסק? ואם כן, אז שתגיד את זה. אז מה רוצים להגיד לו? רוצים להגיד שהוא רצה שאם אסתר פעם תהיה באיזה צרה, שיהיה לה נקודת קלף אצל המלך, שהיא הצילה אותו. בסדר, שהיא תגיד את זה בשמה. מה היא אומרת את זה בשם מרדכי? אבל אם היא אומרת בשם מרדכי, זה נגד כל מה שהיא נאבקת. באמת, כשאמרה את זה למלך בשם מרדכי, איך הטמבל הזה, תסלחו לי, לא תפס שמרדכי הוא יהודי. זאת אומרת, סליחה, שאסתר היא יהודייה. על השמרדכי היהודי זה פשוט, היא גם אומרת לו בשמרדכי היהודי, והוא לא ידע לצרף אחד ועוד אחד שזה שלוש. נגיד שהוא לא היה בטוח שהכחישה, אבל עכשיו שהוא כבר יש לו השערה מכל ה-127 מדינות שיהודיה, שילך עכשיו ויבדוק בציציות ראשה ויחפש שיהודיה, שיעקב אחריה למשל בשבת, שיעקב אחריה אם היא הולכת למקווה, שיעקב אחריה אם היא לא אוכלת חזיר, שיעקב אני יודע מה, ככה נגיד שהיה לו לבדוק 100 דתות, אז הוא לא היה יעקב. טוב, זה כתוב שם, אומר דבר בשם אמורו, התירוץ הזה זה טוב, אחרי שאתה יודע, סבו גאולה, אז אתה אומר דבר בשם אמורו. אבל לך תחילה, איזה סיכלות לעשות דבר. טוב, תגידו לי, נודע למלך, בסדר? מה לפי דעתכם המלך צריך לעשות? נודע למלך שרוצים למרוד בו. מה המלך צריך לעשות? מה? הוא תפס את שני השמים, הוא נודע לו שהם השמים, הוא נודע לו שהם רוצים להרוג אותו. מה? חכה, עוד לפני שנפרסם יש עוד שלב אחד. להרוג אותם, בטח, אבל הוא צריך לפרסם את זה ש... אני חושב שלא, בהחלט שלא. אם למלך היה שכל, אז הוא לא היה מפרסם את זה. כי ברגע שאתה מפרסם את זה, אתה בעצם מעודד אנשים לחכות את זה. אתה רואה שהם בכלל שייך למרוד במלך. להפך, אני חושב שהוא היה צריך, רק שנייה, אני חושב שהוא היה צריך פשוט לחסל אותם בשקט שאף אחד לא ידע מזה. כי ברגע, תדע לך, כשרואים אלימות בטלוויזיה, נהיים יותר אלימים. כשרואים רציחות, כשרואים כל מיני דברים, זה משפיע. זה משפיע. ואני לא מדבר על ההתאבדויות בצבא. זה שאתה מדבר כל הזמן התאבדויות, התאבדויות, אז יש לו לגיטימציה להתאבדויות. אז לא, לא צריך לפרסם את זה. אתה יודע מה? נניח שמפרסמים את זה. אם אתה כבר מפרסם את זה, אז מה אתה צריך לעשות בתור קונטרה? עוד יותר לפרסם את מה? את העונש שלהם, בסדר? אבל עוד יותר לפרסם את מה? מה? ברור, ברור. אז עוד יותר תפרסם את מי ש, 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 שגילה את זה. למה? כדי שאם עוד מישהו ירצה למרות במלך, יהיה עניין לאנשים לבוא לגלות את זה למלך. ואני חודש, חודשיים שלמים, כל מהדורת חדשות וכל עיתון, הייתי מכריח אותם לכתוב על מרדכי, ומה הוא קיבל, וכמה כדאי היה לו, ופה עכשיו פה, ופה הוא קיבל את זה, ושם הוא קיבל את זה, ושם הוא קיבל את זה, כדי שאנשים פשוט ידעו שזה משתלם להלשין על מי שרוצה למרות במלך. אז אני אומר, אחת מהשניים, או לא לפרסם בכלל, שזה לפי דעתי היה הכי טוב, אבל אם אתם חולקים עליי ואתם חושבים שהוא היה צריך לפרסם את זה, אני מקבל את, את המחלוקת. זאת אומרת, אני לא חושב כך, אבל אני יכול להבין את ההיגיון בשיטה הזאת. תפרסם, נגיד, כי אתה חושב מקוב אחור, אז לפחות שידעו שהמלך יכול לתפוס את זה. אבל אז ברור שבתור קונטרה חייבים לפרסם פי אלף את זה ש... ומה שהוא קיבל. אז מה קרה? את זה אותם תלו על עץ. זאת אומרת, כולם ידעו שהם רצו למרות במלך. ומה עשו למרדכי? כתבו אותו בסוף של שכחו. אני לא מבין הדבר. דרך אגב, אתם רוצים שאני אוכיח לכם שזה מאוד חשוב? אני אוכיח לכם שזה מאוד חשוב. תראו, 5 שנים יותר מאוחר, פתאום המלך נודע לו שמרדכי לא קיבל שכר על זה. מתי זה היה שנודע את זה למלך? מה? באיזה שעה בלילה? באיזה שעה ביום? בלילה, באיזה שעה בלילה? חצות? אני חושב, 3, 4, 2, 3. נדדה שנת המלך, תראו, 9, 10, זה לא נדדה שנת המלך. אני לא יודע איפה, מה, כבר נגמרו לו הספרים, נגמרו לו הטלוויזיה, נגמרו לו הפילגשים, נגמרו לו הזה, מה הבעיה? מקסימום לוקחים ספר היסטוריה ונרדמים. אבל מה? זה היה אחרי כן, זאת שאלה אחרי כן, מה אני בא לשם לפנות בוקר, לתפוס תור, מה, ופתאום המלך אומר, טוב, אנחנו נגיע לפרק זה, אם נגיע. אבל, בשניים בבוקר נודע למלך שהיהודי הזה, האיש הזה לא קיבל שכר. משהו, הרגע הוא צריך, אני לא מתחכה לבוקר, יש ועדת שכר מלכותי. עד הבוקר, 5 שנים הוא חיכה, תחכה עוד שעתיים, 3 שעות, 5 שנים הוא חיכה, לא, לא, המלך. האם זה כל כך חשוב, איפה היית לפני 5 שנים? טוב, אני אגיד לכם מה שקרה, זה פשוט. המזכיר הצבאי שלו בדיוק נסע לאירופה, להתעסק שם עם, אני לא יודע מה. המזכירה שלו הייתה בחופשת סקי בשוויץ. השליש הצבאי היה באלעת, זה היה פה, וזה היה פה, וכן זה עכשיו. לא קוראים, לא קוראים, שכחו, מה? הקטע הקטן הזה, יש בו כל כך הרבה שאלות, כל הסיפור הזה, ואני אומר, שאלה מרכזית, למה אסתר אמרה את זה בשם מרדכי? איפה כל הסודיות? ואיך המלך לא תפס את זה שיהודיה? ואתם יודעים מההמשך של המגילה שזה נקודה קריטית מאוד בסיפור, זה שהוא לא יודע, זה שהוא לא יודע את העם. אבל המלאק אין לו בעיה עם השאלות האלה, כי המלאק יגיד, כן, מה אתה מתפעל? כל ההיסטוריה הזה זאת שאלה טובה, יגיד המלאק, במקרה תפסו את המלאק, במקרה שכחו לתת לו שכר, במקרה המלך לא שם לב לקשר בינה לבין מרדכי היהודי. למה מרדכי ציווה על אשר לא תגיד? דרך אגב, הגמרא בעצמה שואלת את השאלות האלה. יש הרבה שאלות שאני משאול אותם שהגמרא שואלת או המדרש שואלת, ויש כל מיני תירוצים, ותירוצים ישרים והפוכים. יש כאלה שאומרים שמרדכי צריכה שהיא לא תגיד, למשל, כדי שלא ידעו שהיא יהודיה. כי אם ידעו שהיא יהודיה, אז יכריחו אותה לחלל שבת, אז יכריחו אותה. זאת אומרת, הוא לא רצה שידעו שהיא יהודיה. יש כאלה שאומרים שהוא דווקא חשב שאם, אם, 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 שיחשבו שאולי כן יהודיה, כי אז יתייחסו אלה בכבוד. יש כאלה ש... כל מיני תירוצים, ישר והפוך. אבל אני אומר, התירוצים לא כל כך מעניינים אותי. יותר מה... אנחנו יודעים למה. כי כל שלב ושלב וכל השאלות האלה, בסופו של דבר, הוא ורק הוא יכול להוביל אותנו לפתרון הזה של השנה, של הגמונה, של הנס, של מגילת אסתר. טוב, הייתה עוד שאלה אחת ששכחתי לשאול אתכם בגלגול הקודם של אנשים. ובעצם רמזתי על השאלה הזאת. למה המלך זרק או הרג את ושתי? כי היא סרבה לבוא אליו להראות הימים והשרים את יופיה, עם חזל ערומה או בלי חזל שהיא ערומה. תראו, בסך הכל אנחנו אומרים, ושתי היה היגיון בסירוב שלה. ובכל אופן המלך לא הסכים והרג אותה. תגידי, למה המלך מחזיק את אסתר? אני רוצה להגיד לכם, העניין הזה שכל בן אדם מתחתן, יש לו את הזכות המינימלית לדעת עם מי הוא מתחתן, עם איזה עם הוא מתחתן, או היום עם עדה, כל תסלחו לי, כל צרוע וכל זר, זה האלף בית. אם לא, הוא לא מתחתן, אני אומר, אדם שלא ידע להתחתן עם שטוקית, עם אחת, אתם יודעים מה זה שטוקית? זה אחד בעשרה יוחסים, בקידושי. שטוקי, אחד שהוא לא יודע מי הוא, לא יודע אם הוא ישראל או כהן או גוי או יהודי, אחד שלא יודע מאיפה הוא בא, איפה נמצא, מה היא? נולדה מהם פונדקאית, היא לא יודעת מי האמא שלה, מי ה... ובסוף כל הזה הוא אמרו להיות כל איש שורר בביתו, אני אראה לך מי אני, אני... אז הלבשתי על זה, הוא הרג אותה. יש לנו, זה להיות כל איש שורר בביתו, שאשתו לא אומרת לו מאיזה עם הוא. וכל הממלכה האדירה הזאת לא יכולה לגלות את זה מאיזה עם היא. וכשהיא אומרת לו, במקום לה פשוט להרוג אותה, הוא משאיר אותה. איך אפשר להבין? אי אפשר, הצירוף של כל השאלות האלה זה ממש מדהים. אבל אני אומר לכם, המלאק אין לו בעיה, כי המלאק יגיד, בסדר, כל ההיסטוריה, אני יכול לראות לך, כל ההיסטוריה בנויה על צירופים של מקרים מדהימים כאלה. עד שמן, גוף ורייש והי. ובסוף המגילה אנחנו נראה את הקשר ושהכל רק מהשם. עשינו רק פרק אחד אחד, אבל נמשיך בין יותר.